אני לקחתי דוכן מטר על מטר, שמתי אותו בבן יהודה, ואמרתי להם, חבר'ה, פה הולך להיפתח המקום הכי מגניב בתל אביב. לראיה, לקחתי מהבעלים של הנכס, אמרתי לו, תביא לי עכשיו $1,000,000, אני הולך לעשות פה את החדר כושר הכי טוב בתל אביב, ועמדתי ברחוב ורשמתי לקוחות לשנה מראש, שאז זה לא היה מקובל, היום כולם עושים את זה, ומכרתי 1,120, מכרתי מה שמרטין לותר קינג מכר.
את האמונה, את החלום.
החלום.
אז שלום חברים, ברוכים הבאים לפרק נוסף של Health for Movement, תוכנית העוסקת בבריאות, איכות חיים, התפתחות מנטלית, עסקית ואישית. כאן לצידי נמצא איסגב יצחק, מה שלומך איסגב?
אהלן אהלן.
שלום שלום. והאורח שלנו להיום הוא מתארח בפעם השנייה בתוכנית שלנו, בעונה הראשונה עירחתי אותו באולפן הקודם. אחד המאמנים המוכרים בארץ, הוא הופיע גם בתוכנית יורדים בגדול, גם בסדרת המאמנים, הוא ניהל כמעט כל חדר כושר אפשרי, התארח בכל תוכנית בוקר אפשרית, הוא עשה בשנים האחרונות שינוי מאוד מאוד מעניין, והלך דווקא לעולם המנטלי ולמד קואוצ'ינג. אז כיף מאוד לארח כאן היום את נדב מאירסון.
שלום שלום, מה מצב? איזה כיף להיות פה. אנשים קוראים את הכיסאות, קופצים, חבר'ה, תרדו מהשולחן, זה לא נעים לי, די.
מחזירים אותך לימי הקיקבוקס, קיקבוקס סטייל.
שמע, אין כמו אנרגיה לעמוד על במה כזה.
זוכר את זה.
עשינו פעם פסטיבל תפוזינה בחוף רישמן, העברתי שיעור קיקבוקס ל-3,500 אנשים, אחריי עלה עברי לידר, כאילו, אתה מבין, כזה. היה וואו.
אני באותו זמן גם הייתי מדריך קיקבוקס וגם ראיתי את הסרטון הזה, זה היה מטורף. אתה פרפורמר.
תודה, תודה.
כן, יש בזה משהו באמת, זה פרפורמינג, וזה משהו שאחד הדברים שגם אני מאוד אוהב במקצוע, וכשעבדתי בספייס ובודי פאמפ, הייתי מדריך בודי פאמפ, הקטע הזה של לבוא לתת שואו, זה משהו שהוא, והוא גם הכרחי לדעתי למאמן, לאיזשהו מוביל דעה, לדוגמה אישית, צריך להוביל עם האנרגיה, מה שנקרא.
יש מאמנים שהם מאמנים / מדריכים, כי זו ההגדרה התפקיד, אני בא להדריך. הוא מכאן שמי, אני מדריך. אבל יש מאמנים שהם פרפורמרים, שהם פרזנטורים, שהם... ואתה רואה אותם בכנסים, אתה רואה אותם עומדים על במות, ומבינים שהבן אדם בא לקבל חוויה. זה הידיים, זה המימיקה, זה המוזיקה, זה התאום, זה הגיוון, זה הפה, זה השם. עכשיו, זה לא אומר שהמדריכים הם לא טובים, אבל זה פשוט ז'אנר אחר. עכשיו, יש אנשים שמתאימים לעשות את הקפיצה הזו, ויש אנשים שלא צריכים לעשות את הקפיצה. לפעמים זה קצת מאולץ. שזה חלק מהנושאים שלנו היום. תדע מי אתה. ותשאל את השאלות הנכונות, והאם יש לי את זה, ולתפוס את המנטור הנכון שיביא אותך לנקודות שלך.
איווה.
סתקדיש?
כן, כן, אפשר לומר.
נקסט לבל, נקסט לבל.
תודה, היה כיף.
תודה, היה תענוג,
נדב, ממש. היה נחמד, נקבלנו, כל המסרים עבדו.
לא, היית נהדר.
הדף מסרים עבר, לא?
היית נהדר.
תודה רבה.
תהיו אתם, דו יו. מסקנה פשוטה, דו יו.
אני קופץ מפה לג'ו רוגן, הוא מחכה לי.
כן, אני מבין, אז אתה קצת ממהר, ואני צריך ל-wrap it up. Wrap it up, דו. אז כן, אז בוא ניתן עוד איזה ככה קלוז'ר לפתיח, שכיף לארח אותך פה, ואנחנו יכולים לגלוש פה באמת להמון נושאים שגם יעלו לנו באופן אינטואיטיבי, אבל בוא נחבר קצת את הקהל בבית, מי שעוד לא יצא לו לשמוע את הקול הרדיופוני שלך או את השואים שלך.
מי זה נדב?
לא ברור
מי
בכלל.
אתה?
אז בוא תספר לנו קצת, היית את החגורה שחורה בקראטה, היית באלוף ישראל, הצגת אותנו גם בחול, מה, איפה החיבור שלך לעולם התנועה, הספורט? Talk to us.
וואה. אני עושה אומניות לחימה, קראטה מגיל 7. בהתחלה זה היה חוג, כמו הרבה חוגים אחרים שעשיתי, כדורסל וכן הלאה. אחרי זה הבנתי שזה ספורט, כי אמרו לי שאני לא רע בזה, והתחלתי לזכות בכל מיני תחרויות, כילד, כנער וכל מיני כאלה. אז מההתחלה זה חוג, אחר כך אני מבין שזה ספורט. אחר כך, אומנות. כי זה לקחת דבר שלילי, כמו לחימה, ולעשות אותו יפה. זה אומנות. כאילו, אגרוף זה רע. אגרוף זה רע, בוא. אם אני צריך להשתמש בגרוף זה רע, אבל זה אומנות, זה מדהים. והיפנים, יש להם את הקטע הזה, פתאום קליגרפיה, אומנות מזיגת התה, פתאום כל דבר הופכים לאומנות.
כן.
ואחרי זה הבנתי שזה דרך חיים. אז הקראטה, אני מאמין שמלווה אותי עד היום בכל מה שאני עושה. זה התפיסת גוף שלי, זה להבין שאני פה חלק ממשהו יותר גדול, זה השליחות שלי, זה הייעוד שלי, וכן הלאה. אז אני איש אומניות לחימה, ככה אני קורא לעצמי ואני תמיד אהיה, שעבר לעולם הספורט, אם זה בכובע של מאמן כושר, אחרי זה מנהל, מרכזי ספורט, אחרי זה בעלים של רשת מועדוני כושר, אחרי זה יועץ של כל מיני דברים, וזה עד היום אני עושה. עולם הטלוויזיה נפל עליי ב-2006, אם לרדת בגדול. וואו, זה מזמן. עונה אחת, שתיים, כל מיני עונות, ואחרי זה המאמנים, ואחרי זה תוכניות בוקר. זאת אומרת, יש משהו בי, הנה, דיברנו על המדריך ועל הפרזנטור, זה לא עושה אותי יותר טוב, אבל זה עושה שאני מהחבר'ה שאוהבים לדבר, כי וואלה, אנשים מקשיבים, אז בכיף. אז אני כאילו, אני איך נקרא לזה? המיועד. אני זה שמפרגן, אני זה שמוציא את דבר הספורט החוצה, נקרא לזה ככה. יש לי את היכולת לגעת באנשים דרך הטלוויזיה, ואני אוהב את זה. שוב, זה לא אומר שאני טוב, זה אומר שאני טוב בזה.
תפרגן לעצמך קצת, אתה כל הזמן מסייג, זה לא אומר שאני טוב.
אני לא חושב שאני הכי טוב, אני חושב שאני מעביר את המסר בצורה טובה. זה נראה לי בסדר. ואז הגעתי, כאילו אני באמת חושב שהגעתי רחוק מאוד עם הנושא של הכושר, אם זה הטלוויזיה, אם זה ריאליטי, ואם זה בסוף, בהיותי יועץ לכל מיני מקומות, ואז בסוף הגעתי למצב שאני מאמן את האלפיון העליון, ומסיעים אותי לכל מיני מקומות בעולם, בשביל אימון, בשביל שני אימונים. ובאיזשהו שלב, אני יודע שיש, אתה יודע, יש אנשים שיגיעו למקומות יותר נוראים, אני עושה את זה כמובן עם, בכאילו, אבל נמאס לי, פשוט נמאס לי. אמרתי, כאילו, זה מה שאני אמור לעשות בחיים? זה הנדב, אם אבא שלי היה חי, היה מסתכל עליי, כאילו, זה מה, כאילו, זהו, פה זה. כי אין יותר מזה, אין. מטוסים פרטיים וכן הלאה.
רגע, רגע, אבל חכה שנייה, לפני שאתה קופץ להערה האחרונה, בבקשה. בוא נתחיל בהערה הראשונה. התחלת okay. כספורטאי.
נכון.
אז היה איזה קפיצה, אני מניח שאמרת, טוב, זה מה שאני רוצה לאמן. בוא נתחיל מלמטה, מה שנקרא.
המסלול של אומניות לחימה, זה כילד אמרתי, כן, אני רוצה להיות מדריך.
אוקיי.
Okay. אני טוב, אני לא רוצה להביא מדליות, אלא אני רוצה להשפיע. אני רוצה לגרום לאנשים אחרים לעשות ספורט, כי אני חושב שזה חשוב. אותו אבא שדיברתי עליו, נפטר בגיל 51 מבעיות לבביות, כמו כולם, כי לא עשה ספורט. וגם אבא שלו נפטר בגיל 51.
וואו.
זאת אומרת שיש לי עוד 3 שנים וזהו. אז מבחינתי...
אתה איתנו לא עוד הרבה.
אני מקווה. מבחינתי זה ייעוד וזה שליחות לגרום לאנשים לעשות ספורט, ומה שאני עושה היום, לחיות יותר טוב, יותר בריא, יותר חיים, יותר סיפוק, יותר נקודה.
ואז רוץ איתנו, היית אחר כך ממדריך, שהוא אמביציוזי פרפורמר, התקדמת משם לניהול?
נכון.
מה גרם לך לרצות לנהל בכלל, לעשות את הקפיצה הזאת?
אני מאוד, תמיד רוצה להגשים את עצמי כמה שיותר. אחרי הטיול בחול, טיילתי במזרח, ואחרי זה ירדתי לאוסטרליה, שם לקחתי את אליפות אוסטרליה פתוחה בקראטה. סתם אחד חזר מאוד, מאוד, הוא כולי שחיף. נדב, יש אליפות אוסטרליה בקראטה, יאללה, בוא, בכיף. בום, מדליות. עיתונים, טלוויזיה וכל מיני כאלה.
כישרון, זה כישרון אצלך הפעם.
שם זה הייתה ההערה הראשונה.
שם, יכול להיות, שאני לא רע בזה, ואז אולי אני צריך להמשיך לעשות את זה. ואז חזרה לארץ בגלל שאותו אבא שלי נפטר, ואז אמרתי, כן, אני רוצה לחנך דור אחר, אני רוצה להפוך אנשים ליותר שלמים עם עצמם, יותר שלמים, פשוט ככה.
בן כמה היית כשזה קרה?
הייתי בן 25.
וזה תפס אותך בהפתעה, אם אבא היה בריא במרבית?
סקרתי שלא אהב לשמור על עצמו, ובדיוק ניצחתי את אליפות אוסטרליה, שכרתי בית בבונדי ביץ' דירת סטודיו, כאילו באמת, רואה את הים, מטורף. טלפון, נדב בו הביתה, סקלק.
בום.
בום. ואז הגעתי לנהריה, אני מנהריה במקור, לא הסתדרתי כל כך בנהריה, כי לא, אז בתור ילד היו לי חלומות גדולים. ואז הגעתי לתל אביב, וישר נפלתי על מרכז, מין מוקדי טלמרקטינג כאלה,
כן.
שאמרתי, אני יודע לעשות את זה. למה? לא יודע למה אני יודע, אני יודע לעשות את זה. ואז נתנו לי, יס הגיעו לארץ, יס, הטלוויזיה בלוויין, ואמרתי, אני רוצה לנהל לכם את המחירות של יס וכן הלאה.
וואו, לא ידעתי את זה, זה הסקילס הראשון שלמדת, מחירות?
כן. אני לא, מי אני ומה אני, איזה פספוס.
אוקיי.
אז מישהו חיבר אותי לאיזו חברה, אותה חברת טלמרקטינג, ואמרתי, אני ביחד איתכם נכבוש את הארץ, נעשה את המחירות של יס. בינתיים מכרתי קופת חולים לאומית בבני ברק, שמתי כיפה, ציציות, ומכרתי להם, בואו תעברו קופה לקופה, כל מה שצריך, איש מחירות.
אוקיי.
כמובן שלא זכיתי במכרז של יס, כי למה שאני אזכה במכרז של מי אני בכלל? אבל החברה של הטלמרקטינג אמרה לי, וואלה, יש פה איזה בחורצ'יק צעיר, שיאללה, בוא. ואז הקמתי את המרכז שירות לקוחות של אלקטרה, של המזגנים. אוקיי. ואחרי זה הייתי שותף במרכז של בורגראנץ'. כל מיני דברים גדולים, ואף פעם אף אחד לא עצר באמצע ואמר לי, רגע, שנייה, אבל שנייה, מי אתה? מה הרקע שלך? לא למדתי כלום.
כן, אבל סלסמן היה לך רעל ולמדת את הסקיל.
כן, אוטודידקט אני חושב שקוראים לזה. אחד שלומד לבד. כאילו באמת, דיבר מוקד של הבנק הבינלאומי, אתה יושב עם מנכלים של בנקים, ואף אחד לא עוצר ואומר, ילד, מה אתה עושה פה? כאילו, מה הסיפור שלך? ואז נגררתי לעולם חדרי הכושר, היה חדר כושר במרכז תל אביב, בשם Everybody.
כן, וואו, איזה זיכרונות.
שם התחלתי עם הקיקבוקס, שם הלכתי ולמדתי קראטה, ואז חבר שלי אמר, בוא נעשה מוזיקה. אז, ופתאום ראיתי שאני עושה קראטה עם מוזיקה, ואנשים כאילו בקטע. אמרתי לו, אחי, אתה לא מבין איזה קטע. זה קראטה עם מוזיקה. והוא, אז החבר שהוא היה די-ג'יי, הוא אומר לי, לא, לא, אתה לא מבין את הקטע. יש פה קטע מטורף, ומהיום כל שיעור אני מתקלט לך.
וואו.
אז אני, ככה התחיל הקיקבוקס.
וואו.
בארץ. וזה מה שהיה. ואז, Everybody היה צריך...
להיסגר.
היה בפשיטת רגל, אז אני גייסתי אנשים, שאמרתי, בוא נקנה את Everybody. ואחד מהאנשים שרציתי לגייס זה ירון סלע מ-Great Shape.
כן.
ואז עוד פעם הוא אמר לי, מי אתה? מאיפה באת? אז אמרתי, אני, יש לי רקע בניהול, כי אמרתי לו מרכזי שירות לקוחות וכן הלאה. אני יודע, קראטה ומצאתי פה איזו שיטה שנקראת קיקבוקס אירובי, זה קטע מצחיק, אתה לא מאמין, אני מעביר שיעור, כל שיעור מגיעים 150 איש. הוא אומר לי, אוקיי, מגניב, עכשיו בוא שנייה, יש לי פה בניות אפקה איזה חדר כושר, בוא נהיה שותפים. אמרתי, סבבה, בוא נהיה שותפים. אני נהל, אתה תהיה שותף, ואז נפתח גרייט שייפ אפקה.
כן.
אז אני הייתי המנהל, הייתי קצת שותף. וזהו, וכל השאר היסטוריה. וכך הגעתי לעולם החדרי כושר.
ואז למעשה פה הייתה קפיצה גדולה, איך לנהל כבר, לנהל אנשים, איך להתמודד עם אנשים, ולא למדת ניהול.
לא, לא למדתי ניהול, אבל בגלל המרכז שירות לקוחות, אני איש שירות במלוא רמה חבריי. אז מחירות אני תמיד... מכרתי דברים, אתה יודע, כמו שילד מוכר. שירות היה מאוד חשוב לי, לדחוף קדימה היה חשוב לי. הבאתי את הידע המקצועי, כי למדתי בווינגט וכן הלאה.
כן.
אז שורה תחתונה, ההכשרה היחידה עד אז שהייתה לי, זה קורס מאמני כושר. נקודה.
הייתי רוצה גם שנייה, אם אנחנו כבר כזה בטיימליין, ומבינים את הדברים, וזה תמיד מרתק, והפסיכולוגיה שלנו, איך הדברים, האירועים בחיים השפיעו על ללכת ימינה או ללכת שמאלה. אז מצד אחד היה לך כישרון מאוד טבעי בספורט. היית בקראטה, היית חגורה שחורה, לקחת את האליפות העולם. ברגע שהתמקדת בזה, נתת בראש. אבל משהו גרם לך, אני זוכר גם משהו על גיל 17, שכבר רצית לפתוח חדר כושר.
כשאני הייתי בן 12, שעוד אבא שלי היה בחיים, אני ילד קטן משכונה חקלאית ברסקו, בנהריה, רסקו זה השם של השכונה, אבא שלי שהיה נהג מונית, אמר לי, אני מוכר, אתה ילד מוכשר. אז כשהייתי בן 12, הוא אמר לי, אני מוכר את המונית ואת הרפת, ואנחנו פותחים לך פה חדר כושר. שזה קטע מוזר. כן, זה, לשם הלכתי. ואז אתה יודע, בתיכון, קרב רב, אז פתאום הייתי לא רע, כי התכונות שלי הם כאילו, אני לא מעולה בדבר אחד, אני בסדר בהרבה דברים. 70-80 אחוז כזה רוחבי. בגלל זה אני עכשיו עושה קרוספיט, כי אני אוהב את זה שזה רוחבי כזה. אז בזמנו, אז גם על הדרך לקחתי מקום שלישי בארץ בקרב רב, כי אמרתי, רגע, מה עושים? זורקים, קופצים, רצים מהר? אני יכול לעשות את זה. כאילו תמיד זה, רגע, מנכ"ל בנק, כן, אני יכול לדבר איתך.
אז בוא רגע, אני אתעכב על התכונה המדהימה הזאת. יש לך למעשה אומץ. על הרבה אנשים שבולמים את עצמם מגיל קטן ואומרים, לא, איך אני אעשה את זה? אני לא יודע, אני לא יודע. אתה, לפי מה שאני שם לב, בכל הטיימליין שלך, אתה קופץ למים. כל מי שישאל אותך, עכשיו אני אתן לך זוג נעלי בלט, מה הבעיה? נעשה בלט.
זה הזמן להגיד שהיה לי סטודיו לבלט. אז אחרי גרייט של בנות אפקה, אז פתחתי את פיור, פה הפעם הייתי בעלים של החדר כושר, וכן, היה לי אומץ. עדיין יש לי. כי אני אומץ, כי אני סומך על עצמי. אני סומך על עצמי שיהיה בסדר. אז המצנח שלי, הנחיתה תמיד תהיה רכה.
ומאיפה האמונה הזאת? זה אחת הסיבה שאני נכנס קצת ללהבין אולי מה המוטיבציה אחרי שאבא נפטר להגיע לתל אביב, לרצות לטרוף פה ולחבר את זה לפן של השליחות. אבל זה מגניב מאוד להבין תוך כדי את ה... מהם התכונות שעוזרות לנו, בין אם אנחנו מדברים פה הרבה פעמים על יזמות, על פתיחה של עסקים, על ללכת אחרי החלום שלך. יש באמת תכונות מסוימות שנדרשות למנהיג, אבל חלק מהתכונות האלה לפעמים סוג של מולדות, לפעמים זה היה בסביבה שלנו וההורים זה בא לנו טבעי, אולי זה הפרגון שנתנו לנו, אבל לפעמים זה דווקא אירוע מבאס וקשה שממנו התפתחתי.
תראה, freeze, flight or fight, שלושת האפים, זה מולד. אין מה לעשות, אתה יכול להיות לוחם בסיירת מטכ"ל, ובשעת האמת אתה תקפא. אין מה לעשות, תקפה, סליחה. ויש אנשים שביטחון עצמי, אין מה לעשות, זה מולד. ואני רואה אנשים שהגיעו לעמדות מפתח, שעדיין לא מסתכלים לך בעיניים. שעדיין הם, יש להם את, אבל אין מה לעשות. אז לפעמים אני כמאמן, אני עוזר להם לבנות את הביטחון העצמי, ולפעמים אני אומר, וואלה, אין לו, אז בוא ננסה קצת לקדם אותו.
אז בוא ננגיש את זה, בוא נפרק את זה. איזה תכונות אנשים צריכים בשביל לקפוץ למים?
לפעמים זה אומץ, לפעמים, סליחה לצרפתית, זה יאללה קוסומו. אין מה לעשות. כן. יאללה קוסומו, בוא, אני לא מדבר על המעצה.
מה יש לי להפסיד?
כן, מה יש לי להפסיד. ולפעמים זה באמת שיקול טהור שהיועץ אמר לי, אז בוא נסמוך עליו. זאת אומרת, לפעמים אתה מוריד את הזרקור ממך, ולפעמים אתה... עכשיו, יש אנשים שבאמת יש להם גם גב כלכלי. יש אנשים שאין להם מה להפסיד. ויש אנשים... זאת אומרת, אתה יודע, זה לומדים בתואר שני במנהל עסקים. למה עסקים מצליחים ומה צריך בשביל להצליח? והתשובה היא שאין תשובה אחת. זה לא חמישה טיפים בוויינט, איך מצליחים? אני לא שם. אני לא סוג הקואוצ'רים האלה. על מנת להצליח, אתה צריך אומץ. וואלה לא. וואלה לא. על מנת להצליח, אסור לך להתעצבן. לא, אני מכיר אנשים עצבנים שמצליחים יופי. אז אני לא יודע אם אני, נדב, בגישה האימונית שלי, אני יכול להגיד אני, יכול להיות שאחרים כן, מה צריך בשביל להצליח?
מה גרם לך לקפוץ למים?
אמונה עצמית, תכונות?
אמונה?
בעצמי,
אוקיי.
אמונה עצמית בעצמי, שאני לקחתי דוכן מטר על מטר, שמתי אותו בבן יהודה, ואמרתי להם, חבר'ה, פה הולך להיפתח המקום הכי מגניב בתל אביב, לראיה, לקחתי מהבעלים של הנכס, אמרתי לו, תביא לי עכשיו מיליון דולר.
זה היה גרי.
גרי לוי, כפרה כן. עליו, שעד היום הוא רץ, הוא בטירוף. תביא לי מיליון דולר, אני הולך לעשות פה את החדר כושר הכי טוב בתל אביב, ועמדתי ברחוב ורשמתי לקוחות לשנה מראש, שאז זה לא היה מקובל, היום כולם עושים את זה.
כן.
אז אמרתי, תן לי עכשיו כסף לשנה מראש, ומחרתי 1,120 מנויים על בסיס הבטחה שלי. לא מחרתי חדר כושר, אני מחרתי מה שמרטין לותר קינג מחר.
את האמונה, את החלום שלך.
החלום.
ירדת על העם.
מחרתי את החלום, אני עמדתי שם ומחרתי, קודם כל את עצמי, אתה יודע, במחירות זה 70% אתה,
כן.
מחרתי את עצמי ומחרתי את החלום שלי. ולחלום, כולם רוצים וכולם אוהבים.
והחלום, האם זה חלום שהיה לך תמיד? כמה מהחלומות באים לך תוך כדי תנועה? כמה מהחלומות האלה זה חלומות שהם מילדות ואני... מה המערכת יחסים שלך לחלומות?
שאלה מעולה. תמיד ששאלו אותי, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? אני לא יודע, אני עדיין לא יודע. אין לי מטרה. איזה בסה. זאת אומרת, לתודה, לכל המטרה. לי אין מטרה. לי אפילו אין חזון.
זה רע לקואוצ'ינג.
ברור, אבל אני אמיתי.
אני איתך.
כן, אבל זה טוב להיות אותנטי ואמיתי.
אתם באותו גישה.
כן.
כן. אני אומר... אין לי חלומות. נכון, אני רוצה לעבוד פחות קשה, אז אני כאילו, כשאני מרוויח יותר, אז פתאום יש לי זמן, אז אני דוחף עוד 14 פרויקטים. אז וואלה, אז כנראה שאני לא רוצה לעבוד פחות קשה.
כן, כן.
כנראה שאני רוצה לעבוד קשה, אני אוהב לעבוד קשה. החלום שלי הוא יותר, אני תמיד רוצה יותר. אולי בגלל זה גם בחרתי אומניות לחימה, אולי בגלל זה בחרתי קרוספיט. אתה לא מגיע במצב שאני מרים משקולת של 100 קילוגרמים, ואומר, אוקיי, זהו.
שמעתי את קונספט יפהפה של אד מיילט, שיש לו גם פודקאסט מדהים שאני ממליץ מאוד, והוא קורא לזה בליסלי אנסטיספייד. בצורה, אני מרגיש בליסט על כל מה שאני משיג ואני מתקדם ואני מוקיר תודה על כל דבר שיש לי בחיים, אבל יש לי איזה חוסר סיפוק, כי הוא מדבר כמו על לאכול איזשהו סטייק מאוד מאוד טעים, אתה אוכל את הביס הזה וזה כל העולם, זה לא אומר שאתה לא רוצה את הביס הבא. אז באיזשהו מקום זה להודות על מה שיש, ומצד שני זה להבין שאני תמיד ארצה עוד, כי זה גם טבע אנושי מאוד מאוד בסיסי.
התנועה הקיבוצית נכשלה, אין מה לעשות, אנשים רוצים עוד. אני כך, אני הכי, היום זה יום האישה, יסלחו לי אנשים, אבל ככה זה דוגמנית מאוד מאוד מצליחה. שהיא מסתכלת בראי, היא אומרת, או, פה, זהו, מושלמת. בן, זהו. מושלמת? לא, זה לא המצב. אנחנו תמיד רוצים עוד קצת, ואנחנו תמיד לא מרוצים. נכון, אני מכליל, יכול להיות שאנשים כן מרוצים, או שיכול להיות שהם הגיעו לאיזושהי החלטה שאני מפסיקה לרדוף אחרי היופי, או שגבר יגיד את זה, והכל בסדר. אבל אנחנו תמיד רוצים, אני תמיד רוצה עוד. אני לא יכול להכליל את זה לכולם. כן, ואז היה באמת פיור, ואז הפיור השני היה סטודיו למחול. אז כן, אז היה לי גם סטודיו לבלט. אני לא מבין בבלט, אני לא מבין כלום, אבל ידעתי שיש, בזמנו היה סטודיו בי בתל אביב. אמרתי, זה לא הגיוני שהם יקחו אחריות על הבלט בתל אביב. זה לא...
על כל סוגי הריקוד הם לקחו.
כן, זה לא הגיוני. כן.
כן.
ואז קפצתי למים שאני לא מבין בהם, של מודרני, ג'אז, וכן הלאה וכן הלאה. כל מיני שמות, כל מיני עולמות.
זה היה בשנקין.
מקביל, כן.
כן.
בברנר 5. ואז זה היה יוגה, פילאטיס מכשירים, ריקוד ופיטנס. ואוטומטית הגיעו לשם באמת יותר קהילה אחרת מאשר הייתה בפיור השני שלי.
כן.
וזה המעניין. זה
נחמד מאוד. קח אותנו אולי באמת לקפיצת למים הזאת עם לבנות עסק, עם להקים חדר כושר, עם איזה ידע מקדים הגעת, איך השלמת עם הדברים שאולי פחות ידעת, איך היה נראה התהליך של להקים את המכון כושר הכי טוב בתל אביב.
בזמנו. אגב, אני עושה את זה עכשיו בנהריה. עיריית נהריה באה אליי, והם היה קאנטרי של 20-25 שנה, ממש מוזנח, קאנטרי עירוני. ואמרו, אנחנו עכשיו רוצים לתת לתושבים משהו יותר טוב, בוא נדב, אתה מתל אביב עם השם שלך, והם הוציאו את זה לקבוצת יזמים פרטיים, והיזמים הפרטיים המאוד מוכשרים, בלי קשר באו אליי, ואמרו לי, בוא תעשה את זה. אז מה שאמרתי להם, חדר כושר זה עיר, זה מלון, אתה צריך להבין בכל האגפים או אגפים? אגפים. אתה צריך להבין בכל המחלקות, ורק אז אתה יכול באמת. כמו שאתה חייב להיות איש מחירות הכי טוב, אתה חייב לחשוב מחירות, אתה חייב להיות איש קבלה מצוין, אתה חייב לחשוב שירות בכל המחלקות, אתה חייב להבין במכשירי חדר כושר, אתה חייב להבין מה זה להיות מדריך חדר כושר לתפוס משמרת. זה לא לעמוד במשמרת. זה היה לתפוס משמרת, איפה אתה עומד, מה התפקיד שלך. אני חייב הייתי להיות גם בסטודיו, אז אם אני מאמן בסטודיו, אני צריך להיות המאמן סטודיו הכי טוב בחדר כושר. ובמקביל, אין מה לעשות, גם קצת הנהלת חשבונות. אז נכון, אני לא טוב בהכל, כמו שאמרתי תמיד, אני 80% בהכל. אז אם עכשיו תיתן לי דוח אקסל ולחפש את כל האנשים שאחד, שתיים, שלוש, אני מעדיף לראות לעצמי בראש. אבל לקחת את המנהל חשבונות הנכון ולהגיד לו בדיוק מה אני רוצה, ואיזה ניתוח, ואיזה סטטיסטיקה, ועד הפרטים הקטנים, זה אני יודע לעשות. יכול להיות כי אני מזל בתולה, ואני מאוד ביקורתי, ואני יודע תמיד בדיוק מה אני רוצה. וזה גם מתחבר לאומניות לחימה ולשלמות ולרדיפה הבלתי סופית הזו. אבל על מנת להבין בחדר כושר, אני מכיר הרבה שפותחים, ואחרי זה סוגרים, סטודיו. יוגה, פילאטיס מכשירים, הרבה פותחים, הרבה סוגרים. צריך לבוא ממקום של תשוקה אמיתית ויכולת. אגב, כשיכולת פוגשת תשוקה, קוראים לזה ייעוד בשפת האימון. יש לנו המון יכולות בחיים, אבל לא, אין לנו תשוקה זהה. אז אם באחת היכולות יש לי קצת יותר תשוקה, זה הייעוד שלי. אז אם אתה מתעניין בזה לעומק, ואתה יודע ואתה מכיר את כל המחלקות, לך על זה. עכשיו, וגם צריך להבין איזה סוג בן אדם אתה. יש אנשים שהם סוג שיווקיים, ויש אנשים שהם תפעוליים. זאת אומרת, אני לא יודע לבנות מדף. אני יודע לבחור את הבן אדם הנכון שיבנה עבורי את המדף.
למעשה, אני אקמת את כל מה שהוא אמר, כי הוא אמר פה מלא דברים. אז דיברנו בהתחלה על אומץ.
הוא זה אני?
כן, זה אתה. כן. אז אומץ, אמונה, תשוקה, ו... מה שהוא אומר, אני אישית מאוד מאמין בו, בסופו של דבר אתה חייב להבין בהכל, כי זה כסף שלך ועסק שלך, ואם אתה לא תבין בכל שלב בעסק, יערבבו אותך. זה יכול להיות רואה חשבון שיגיד לך, אין בעיה, זה בטיפול. לא, זה לוקח המון זמן, ואם לא תבין בזה, אז בסופו של דבר זה ייצור לך בור, אם זה פיננסי, מדיה, מחירות, ואני מבין שכיוון שהגעת מלמטה, אז למדת את כל השלבים, מתוך להיות מדריך, איש מחירות, מדיה, אינסטגרם, וגם לדברים שאתה פחות מתחבר עליהם, שזה נראה לי יותר העניין של מספרים וריאלי.
כן, אני אוהב את זה, זאת אומרת, אני אוהב אקסל, אבל אם עכשיו תגיד לי, בוא נשב עכשיו 4 שעות על דוח רווח והפסד, אני מעדיף להתאבד.
הבנתי.
כן?
אתה יותר יזם בנשמה, אתה אוהב ליזום, ואתה גם טוב עם אנשים, אז ידעת לגייס.
נכון.
ידעת לגייס ולנהל.
נכון.
בוא אני אקשה עליך קצת.
באהבה.
כי עד עכשיו הסתלבטנו פה. איך ניהלת הרבה אנשים?
הנה, שמת לב?
כן.
יאללה, אתם, hit me, אני בכיף, ולא אכפת לי.
או, זה, אני מת על התכונה הזאת. אז איך ניהלת אנשים? יש הרבה אנשים ששונים ממך, שאומרים שהם מבינים, אבל בעצם לא הבינו, וניהלת גם עסקים בזמן משבר. כי בסופו של דבר, חלק מהחדרי כושר נסגרו, נקלעו בעיות פיננסיות, ומגוון ואחד המון בעיות. איך ניהלת אנשים, ואיך התמודדת עם הבעיות?
איך לנהל אנשים זו מילה שאני יכול לדבר עליה בסוף שבוע שלם של 8 שעות ביום. זו שאלה מאוד 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 גדולה. אבל אני חושב שעל מנת להוציא את המקסימום מהבן אדם, זו היכולת האמיתית. אני רוצה שהעובד שלי יעשה וימצא במקום הזה, מקום שהוא בעצמו יכול להתפתח. אז כשאני מבין שזה בן אדם, עכשיו אני לא מדבר על כל העובדים, אני מדבר על מנהלי מחלקות.
אוקיי.
להבין שזה בן אדם שאמור להתפתח במקום, ולהבין שגם הוא יש לו מטרות אחרות מלבד העסק. כשהוא יהיה מרוצה, אני אהיה סופר מרוצה. אז התקדמות אני אקבל אם אני יעודד אותו, לא אם אני אבקר אותו. אז אני כל הזמן מרים לעובדים שלי, אני כל הזמן מקדם אותם, אני כל הזמן אומר, אוקיי, סבבה, את פה פקידת קבלה, בואי שנייה, עזבי, אני, אוקיי, עובר לידה לשבת, ואני אומר לה, אוקיי, אבל מה את רוצה לעשות בחיים? אני לא רוצה שאת תהיה פקידת קבלה כל החיים שלך. ואז היא אומרת, נכון, אני בעצם רוצה להיות שחקנית, שזה רוב הנשים בתל אביב והגברים. אז אוקיי, סבבה, אז בוא, אנחנו מחליטים שאת עובדת פה איקס זמן, ובמקביל אני ואת שולחים אותך לאודישנים, כי אני חייב אותך מרוצה. כן, יאללה, קדימה. אבל בזמן הזה שאת פה, את פה 100%. מה ברור, אני טרוף את העולם בשבילך.
אז היית קואוצ'ר, חצי קואוצ'ר, חצי בוס.
חצי קואוצ'ר, חצי בוס, וגם כמאמן כושר, אני מבין שהסיבה אם הבן אדם יצליח בתוכנית האמונים או לא יצליח בתוכנית האמונים, לא קשורה לאם אני עושה יד קדמית, יד אחורית, 5 חזרות או 8 חזרות.
פסיכולוגיה.
זה שטויות. תגרום לו להגיע, תגרום לו לעשות, תגרום לו לאהוב את זה.
כן.
אז אותו הדבר, אני לא הייתי, עדיין, לא המנהל שנועם נאומים, כמו שאני עושה עכשיו.
כן.
נתתי להם, אני עדיין נותן להם לדבר, אני רוצה שהם יהיו מרוצים, ואז אני אקבל הכל. התשובה היא תמיד, תקיף את עצמך באנשים הנכונים.
ויחד עם זאת, עדיין העסק נקלע לקשיים.
שאלה למה? אתה יודע. יש המון סיבות למה העסק נקלע לקשיים. יש עסקים כמו קורונה,
כן.
ויש עסקים, פה לא הייתי שותף, הייתי באיזושהי רשת מועדונים, שלדעתי עשתה טעות, קנתה יותר מדי מועדונים, מהר מדי. אז לפעמים אתה אומר, טוב חבר'ה, התפקיד שלי כרגע זה להרים דגל ולהגיד, זו טעות, מעבר לזה אין לי מה לעשות.
לא, אבל זה בתור יועץ. בתור יועץ, לא, אני
בתור
מבין.
עובד, בתור עובד, בתור עובד. גם בתור עובד,
כן.
בתור עובד, עד שיום אחד אמרתי, טוב חבר, די, שלום, אני קם והולך.
ובתור בעלים, איך היית? שהיית בתור בעלים, בגרייט שפ, ואחר כך ב...
אני חייב להודות שבתור בעלים לא נתקלתי במצב של קשיים, צריך לעשות החלטות הרות גורל וכן הלאה.
לקצץ, טוב? לחתוך, לפטר.
לפטר כל הזמן לצערי.
כן.
לפטר כל הזמן לצערי, כשהאינטרסים שלי לא הולמים את האינטרס של העובד, שאנחנו לא רואים בכלל עין בעין על הדברים, כשיש אינטרסים זרים שנכנסים וכן הלאה וכן הלאה, וזה בסדר גמור. זה בסדר כן. גמור. הגאווה שלי, אני לא חושב שהרבה אנשים שונאים אותי. זאת אומרת, גם אם הפסקתי עבודתו של עובד עובדת, אני חושב שהצלחתי להעביר את המסר למה זה קרה, ולעשות את זה בצורה מכבדת. כי מה שהתחיל, אתה יודע, כמו להתחתן.
כן.
גם צריך לדעת איך להתגרש. לא שעשיתי את זה. אבל בסוף זה בן אדם.
נדב רק קצת למיקרופון.
סליחה.
כן.
אופה, הנה בס. אז אני אומר, בסוף זה בן אדם. והבן אדם, אפילו אם הוא עשה טעות חמורה שעלתה לעסק בהרבה כסף, זה בן אדם. אז צריך לכבד אותו. כי השם שלי יותר חשוב לי מאשר עוד 100 שקל בכיס.
ותגיד, שאלה, זה משהו ש... כי אני זוכר שדיברת על זה בעבר, וגם זה משהו שלדעתי יכלו לראות מהסדרות טלוויזיה, שהיית מאמן קשוח.
הייתי.
אז... היה איזשהו טרנזישן, כן, נוצר איזשהו תהליך, האם יש איזשהו שלב שבו החלטת שלפעול ממקום אחר נותן תוצאות יותר טובות, איך התהליך הזה היה נראה, למה שינית את זה?
בתחילת הדרך, אכן הייתי מאמן קשוח, וגם בהפקה אמרו לי, תקשיב, לא, אסור שירו אותך מחייך עד סוף התוכנית, כי זה הדמות שלך. והלכתי עם זה, וזה התאים לי. אבל גם כשהייתי, גם בצבא, זה הייתי נפלא בזה.
איפה שירתת?
פרגן לעצמי, במודין. אז גם שם הייתי הקשוח, אבל גרמתי לאנשים, אני רוצה להאמין, שאנשים הקשיבו לי מתוך כבוד, לא מתוך הדרגות שהיו לי או whatever. זאת אומרת, לגרום לבן אדם להבין למה הוא עושה, וכן הלאה. כמוטיבטור, כן, הייתי כוח רצון להשכרה, וואו, איזה יופי, בואו ניתן בראש. היום אני לא צריך לצעוק על בן אדם, אתה קוצ'ר, יאללה, תן לי בראש, תגיד לי כמה אני אפס. לא. כי אם אני רוצה לקדם אותך, אני אעשה את זה על ידי עידוד, ולא על ידי, על ידי לצרוח עליך. כן, אבל דור אקשטיין צועק, או ראינו אותך בלרד בגדול, בוא, בוא, תן לנו איזה צעקה, אחי. לא, אני לא שם. כי אני חושב שאני היום התבגרתי. אני יכול להביא בן אדם לתוצאות יותר טובות, על ידי להיות שקול יותר, להיות מאוזן יותר, לדבר בערכים, לדבר עם כוונה, לדבר עם היגיון, ייעוד, חזון, וכן הלאה וכן הלאה. אני מגיע ככה לתוצאות יותר טובות.
למה לדעתך עידוד נותן תוצאות יותר טובות מאשר? אני חושב שזה נקודה מאוד חזקה, וגם אני הייתי אותו דבר בתהליך שלי עם עצמי, וגם בתהליך שלי עם אנשים שליוויתי בשנים הראשונות. אצלי זה מתחבר למאיזה אנרגיה אני רוצה לפעול, האם אני פועל באמת, האם אני בורח מכאב, או האם אני חותר לקראת עונג. כי אם אני כל הזמן מלכה את עצמי, למה אתה לא תעשה את האימון? מה, אתה אפס? למה אתה אוכל ככה? והשיח שלי עם עצמי הוא שלילי, אני, בסופו של דבר, זה אנרגיה שאנחנו רוצים לברוח ממנה.
זו התשובה, זו התשובה. אם אני עכשיו מדבר על אימון כושר, אני עכשיו ירים דדליפט של 60 קילוגרמים, ואני אשתדל לא לשבור את הגב. זה לא, זה לא מניע אותך לעשייה.
כן.
משהו חיובי, אני עכשיו ירים דדליפט של 60 קילוגרמים ואני אצליח, אוקיי. אני אומר, המילה אצליח אוטומטית כבר מביאה אותך למקום אחר. אז אם אני אבקר בן אדם, היי, תראה, בן אדם לא נראה טוב. מה אני בעצם רוצה להגיד? שאני נראה טוב. גם שאני מצביע אצבע מאשימה על בן אדם, זה לא נכון, כי יש בעוד 3 אצבעות שמצביעות עליי. סליחה לקלישאה, אבל זה ממש ככה. הוא לא בסדר, אני בעצם אומר שאני כן בסדר, אז מה אני מנסה לעשות פה? עכשיו, אני עד כדי כך שאם מישהי מאחרת לשיעור שלי, אני מעביר קורסים היום, אם מישהי מאחרת, אני יודע שהיא לא רוצה לאחר. אני יוצא מנקודת הנחה שיש גורמים אחרים, אז אני לא יעניש אותה, אני לא ירדה בה, אלא איזה יופי ראית שאת לא, ועדיין הספקת וניסית ונלחמת על חנייה ובייביסיטר ויצאת מהבית. כן. וואלה, כל הכבוד לך.
איפה הקו עובר אבל? אני מבין שאתה התבגרת ואתה הפוך למעשה, כי אני זוכר אותך קיצוני, איחרתם לא נכנסים, זה לא עושים, הכל שחור ולבן מאוד דיכוטומי, ועכשיו אני רואה שאתה בגוון של אפור.
לא הכל בחיים שחור ולבן. כי כן. כשאנשים חיים לפי שחור ולבן, אז או שאני עכשיו, אם אנחנו בעולמות הדיאטות, אז אני עכשיו מתחילה דיאטה, אוכלת נכון, הכל בסדר, ואז חטאתי, אכלתי, זהו, נגמר. לא, יש גם אפור, אפשר גם להגל פינות, תראה זה יופי, יש לנו שולחן עגול פה, תראה זה מגניב זה. יש גם גוונים, וצריך למצוא את הגוונים האלה, וצריך לשלוט בגוונים האלה. יש גבולות,
כן.
צריך להציב גבולות, וגבולות זה דבר נפלא, אבל... סליחה, בין לבין יש גוונים. אני לא חושב שהדרך הנכונה זה להיות בביקורת כלפי עצמך, קשה, וכלפי הבן אדם האחר, זה לא הדרך הנכונה, זה לא מה שיקדם אותך.
כן, אז שינית את התפיסה, אז תן לנו כמה עקרונות מהתפיסה שלך.
המילה עידוד היא מהשורש עוד, עין וו דלד. אני רוצה עוד מהדבר הזה. איחרת? כל הכבוד שבכל זאת השקעת. תמיד אני אמצא את ה, את ה, את ה, מה כן טוב.
זה נשמע לי קצת גם מהבאות.
יכול להיות? נכון? כן, כן, כן. בגרתי, חביבי. אז הייתי בן 25, רוצה לכבוש את העולם. אני 48.
התנאיה אופרנטית כזאת, שכל פעם על ידי חיזוקים חיוביים?
תמיד חיזוקים חיוביים. תמיד okay. חיזוקים חיוביים. וגם תמיד אני אנסה להוציא מהבן אדם דברים שהוא לא ידע על עצמו. זאת אומרת, היי נדב, הגעתי אליך כי וואלה, נמאס לי מעצמי. אז היא אומרת על עצמה, נמאס לה מעצמה, היא במקום לא טוב. אני, מה אני שומע? כל הכבוד שאכפת לך מעצמך. כל הכבוד שאת רוצה לעשות שינוי. כל הכבוד שאת סומכת עליי. כל הכבוד שהקצת לזה כסף. ווואלה, אני לא זול. אין לי בעיה להגיד את זה. מי שרוצה שישלם. כל הכבוד שאת מעלה את עצמך לראש סדר עדיפויות. כל הכבוד על הערכים הגבוהים. והיא כאילו, גדמת, סך הכל אמרתי שנמאס לי מעצמי. תראה איזה ערך אני מקבלת מהבן אדם הזה. וואו. אוקיי, אז מה עושים? אוקיי? זה
אז
הכוונה.
פה, אז פה אתה מתחיל להיות יותר חד.
מה זה אומר חד?
חד, עושים X, Y, Z. כי בסופו של דבר, אם ניתן רק חיזוקים חיוביים, בן אדם גם לא יזוז. כל הכבוד שהגעת, כל הכבוד, היא תגיע לך עוד 30 פגישות ולא תזיז את החיים שלה.
גם שם, בסוף הפגישה, מה ש... אנשים מגיעים אליי, עכשיו אני לא מדבר על הספורט, אני מדבר על האימון המנטלי קואוצ'ינג. אנשים באים אליי, כי אנחנו ביחד מגדירים מטרות, שהם רוצים, או שאין להם אומץ להגיד את זה, או אין להם אומץ אפילו לחלום, אנחנו מגדירים מטרה.
כן.
משהו תוקע אותם בלהגיע למטרה הזו. וכשאני מעודד אותו, וכשאני גורם לו לאהוב את עצמו, אז הוא מאמין יותר ביכולת שלו. עכשיו, אני לא נותן לו דחיפה ברמת, חביבי, עד שבוע הבא אתה עושה לי חד... לא, ממש לא. אנחנו מדברים על זה. רואים איפה זה יושב. אני מנרמל את הפחד שלו. אני אומר לו שזה בסדר. אני אומר לו, אז מה הבעיה? כאילו, הכל בסדר.
אז רגע, רגע, שנייה. לפני שאנחנו קופצים לשם, חסר לי חלק.
בבקשה.
היית, עבדת בניהול, ניהלת הרבה מקומות, וחסר לי את השלב הסופי. אחר כך, אני עוקב אחריך בפייסבוק, ואני מכיר אותך הרבה שנים, אז ראיתי שלמדת במכון אדלר.
מכון אדלר.
נכון.
כי הגעתי למסקנה שבן אדם יעמוד או לא יעמוד ביעדים הספורטיביים שלו, שוב, לא בגלל היד קדמי, יד אחורי, לטיסימוס טורסי, או כל שם פלצני של שריר שאף אחד לא יודע מה הוא עושה בכלל, כמו טן שורפה של אתה. God damn it. אלא בזכות מה שהמאמן, המדריך, אומר לו על הכפתורים הנכונים. אז אמרתי, אם אני לא רוצה לחרטט, אני רוצה באמת ללמוד את זה. אני באמת רוצה ללמוד כלים אמיתיים, ולא לראות כמו איזה מדריך כושר שבואו, תאהבו את עצמכם.
כן.
נו, באמא שלך, מה אתה מה, יופי. אושו, מה זה תאהבו את עצמכם? בחיית. אז למדתי את זה, ולקח לי 3 שנים.
3 שנים?
ללמוד את זה.
איזה סוג לימודים אלה?
אימון. אימון במכון
קואוצ'ינג.
אדלר.
קואוצ'ינג באדלר.
נכון.
אוקיי.
הלכתי אליהם, כי זה מאוד פרוץ, ויש המון מקומות שהם, וואלה, קבלני תעודות.
נכון.
כמו ב... יש לך תעודת זהות? כן. 6,000 שקל? כן. בוא אחי.
כן.
לא, וזה פרקטיקום של 100+ שעות, שאת מתמלל כל אחד, ומדריכה עוברת איתי על שורה שורה. רגע, למה אמרת ככה? איך אמרת ככה?
הם לקחו את זה לנקסט לבל.
גדמת. כן. סיירת מטכל.
כן.
פה באמת כמעט נשברתי.
אוקיי.
אבל, וואלה, בסוף סיימתי. וכי אני רוצה להיות אמיתי עם עצמי ואותנטי, כמו שאני מלמד קיקבוקס, כי לא כי אני יודע, אלא כי באתי מעולם הקראטה. וכמו שאני רוצה לנהל, כי באמת you cannot fool me, אני מכיר את כל המחלקות. אז אני רוצה לקחת אנשים ולתת להם ביצועים ספורטיביים על סמך הפן המנטלי. שאם אני רואה את סימון בלס באולימפיאדה, לא מצליחה תרגיל שפאקינג קרוי על שמה, היא כל כן. כך טובה, היא פשוט מנטלית לא הצליחה לבוא. היא לא עשתה הכנה מנטלית מספיק טובה. לא אומר בהאשמה, אבל זה מה שקרה.
כן.
אז את זה מה שלמדתי. אז למדתי אימון, כי רציתי לתת למתאמני כושר שלי כלים יותר נכונים להגיע למטרות שלהם.
יפה.
ואז הבנתי שמתחילים להגיע אליי אנשים לא רק למטרות של אורח חיים בריא. התחילו קודם כל להגיע אליי ספורטאים, שספורטאים זה נושא אחר לגמרי. הגיע אליי, קהילת הקרוספיט, יש לי תור של חבר'ה שמתחרים בקרוספיט, שאומרים, אוקיי, נדב, אתה גם מהקרוספיט, אתה מבין אותנו? זה. חבר'ה מה-MMA מגיעים אליי, מרימות משקולות, כל מיני ספורטאים, עצנים וכן הלאה, מקצועות ספורט שאני לא באמת מבין בהם, אבל אני גם לא אמור להבין בהם.
אבל אתה גם איש ספורט, וגם מאמן מנטלי, ואז חיברת את הנקודות, וגם יש לך יכולות ניהול.
ואז למדתי את הפסיכולוגיה של הספורט, עשיתי קורס נוסף, של פסיכולוגיה של הספורט, ופה אנחנו מדברים נטו על ספורטאים.
כן.
שלב הבא, הגיע אליי הייטקיסט, אמר לי, תשמע, אני לא עושה ספורט, זה לא מעניין אותי, אבל אני עוקב אחריך. ואת היכולות האלה של הספורט, שאתה מצליח להזיז בן אדם מנקודה א' לנקודה ב', אני רוצה לחשוף אותך לעולם הזה של ההייטק, של העסקים, ובוא נגיע לתוצאות. והוא הגיע לתוצאות מדהימות. ואז אמרתי, אוקיי, יש פה נישה. ובעקבותיו באו עוד ועוד אנשים למטרות אחרות. יש לי כרגע X נשים שמחפשות זוגיות.
אוקיי. אני אז לא פרסת אמור להיות, את המניפה.
אני לא אמור... אני לא אמור להיות לאו דאקטור, כי אני לא הודי ואני לא עושה שנם, אבל מה שעוצר ומעכב את הבחורה הזו, את האישה הזו, סליחה, להגיע לאן שהיא רוצה, זה בדיוק אותו דבר שעוצר את הלוחם MMA, או את ההייטקיסט, או את כולם, או אותי, או אותך, או את כולנו. בסוף זה אותם אנשים. בסוף, ואז long story short, ואז עכשיו פרסתי את המניפה, מגיעים אליי הרבה אנשים שעושים הרבה דברים, ואז חזרתי לעולם הספורט, בזה שאני עושה קורס למדריכי כושר על אימון מנטלי.
אז אני חושב שהיופי פה באמת, כי זה להבין את העומק ואת אולי את נפש האדם, ולהבין למה אנחנו פועלים בדרך שבה אנחנו פועלים, ואני חושב שהגוף, גם עבורי, זה מאוד דומה בתהליך שאני עברתי, הגוף הוא דלת להגיע למקום הזה, להגיע לרבדים היותר עמוקים שלנו, אם זה הדפוסי החשיבה, אם זה התגובות הרגשיות, אם זה לנשמה, לרוח, אז באיזשהו מקום כשאתה מבין איך הבן אדם עובד, או מאיזה מקום הוא פועל, זה הולך לכל תחום בחיים. גם אני פרסתי את המניפה עם השנים דברים אחרים, כי אתה מבין שהגוף הוא בסופו של דבר תוצר, הוא עתת מודע, הוא חלק מה... הוא ילך בסופו של דבר בעקבות המנטליות שלי. אז זה גם, זה שאלה שרציתי לשאול בסוג של אניטה, כי כשאני התחלתי בתהליך הזה להבין שהרבדים הם מנטליים, הם רגשיים, לאט לאט שיניתי את הדרך שבה אני מלמד, ואת הדברים שאני מתעמק בהם, נגיד בשנים הראשונות לעצור אימון פיזי כדי לדבר על משהו, זה רגע, אבל אנחנו אומרים לעשות תרגילים בזמן הזה, וזה לא, אבל אתה מבין שהדבר הזה מגביל, אתה יכול לעשות איתו אימונים לעוד חצי שנה, אבל אם הוא עדיין לא אוהב את עצמו, לא זה, יש לו תפיסה כזאת בנוגע למזון, יש לו איזה משהו שיושב עליו, זה לא הולך להיפטר. אז רציתי לשאול אותך, כאילו, האם אתה שינית את המסר שלך, ואז אנשים אחרים התחילו להגיע לתהליך יותר מנטלי, או ש... כי בעצם השאלה היא איך מגיע בן אדם שכביכול חושב שהמטרה שלו פיזית, מה אתה מספר לו כדי לגרום לו להבין שלא שם צריך להתמקד?
שאלה מעולה, שוב. 100% מהאנשים שמגיעים אליי למטרה מסוימת, אחרי חצי שעה מבינים, שהם לא בגיוון. 100% מהאנשים. חוץ מבן אדם...
תן לי דוגמה, תן לי, אני יותר פרקטי. אתם, אני מבין, בגישה הוליסטית, אני יותר פרקטי. הגיע בן אדם, הגיע בחורה עכשיו, רוצה זוגיות.
הגיע בחורה, בת 72, ואמרה לי, אני רוצה אורח חיים בריא, אני רוצה להכניס את הבטן ולהיות מה שהייתי פעם.
אוקיי.
איזה יופי, וכן הלאה, מדברים, עושים היכרות, ואחרי בול חצי שעה, היא מבינה, אתה בעצם אומר לי שאני מחפשת בן זוג, וזו הסיבה שאני רוצה אורח חיים בריא כדי לראות יותר טוב. ואז אמרתי לה, לא, זה את אמרת.
אוקיי.
אני אף פעם לא אומר לה. או שמישהי אחרת אומרת לי, אני, כרגיל, אתה נדב מאירסון וכן הלאה, כן, אני רוצה לרזות. לא משנה אם אני אתגרש מבעלי או לא. אוקיי. אז אתה מבין מה הנושא. הנושא זה לא הרזיה.
כן, אתה הולך לעומק, אתה הולך תמיד עוד...
אני שואל שאלות, זה מה שאני עושה.
אומנות שאלת השאלות, והם תוך כדי מבינים, אני גם למדתי קואוצ'ינג בגרומה, על אותו רעיון ו-NLP, וגם בלי קשר, פחות או יותר, אנחנו באותו תחום. אז שאלה ראשונה שהייתי שואל כל מתאמן שהייתי מקבל, זה תגיד, מה אתה אוהב לעשות? והאמת שרוב התשובות היו אוכל, אוהבים מסעדות. רוב האנשים שאימנתי... זה המקור הנאה שלהם. אז פה היה איזו התנגשות, שגם הם אוהבים לאכול, אתה אומר להם, פחות מסעדות, וגם לעשות ספורט. מה אתה אוהב לעשות בספורט? כלום. ואז הייתי אומר להם, זה כמו אוכל, אי אפשר לא לאהוב כלום. אתה חייב לאהוב משהו. בואו נבחן דבר דבר. וככה הייתי רץ. הנקודה שאני מנסה להעביר, אני מבין שהגישה היא הוליסטית, ואתה למעשה שואל שאלות, ואתה מגיע לתשובה העמוקה של מה הסיבה באמת שהיא רוצה לעשות את השינוי, ומה השלב הבא.
השיטה שלי היא אדלר. פגישה ראשונה, פגישת היכרות. פגישה שנייה, חזון. בוא תספר לי אם אתה רוצה להיות עוד איקס זמן. חמש okay. שנים, שנה, תלוי בבן אדם. פגישה שלישית, אנחנו מדברים קצת, אנחנו מזקקים על כל מיני ערכים שיש לו. זאת אומרת.
חוזקות.
חוזקות, עוצמות, ערכים זה חלק מזה. כן?
כן.
אתה רוצה להגיע לצד השני של הנהר. זה החזון שלך.
אוקיי.
עכשיו בוא נראה מה הצדה לדרך. זה החוזקות, זה הערכים, זה התרמיל, מה אתה שם בדרך. ומעבר לזה, יש לך גם דברים שמעכבים אותך, כי אתה צריך קצת ללכת במים. אז מה שמעכב אותך, והכל אנחנו אומרים, זה אמונות המקבילות שלך.
כן.
ואז מדברים, ואני מלמד אותו מה זה אמונות מקבילות, ומה זה פרדיגמות, ומה זה שומרים, ומה הפחדים שלו וכן הלאה. הוא אומר, אני שואל. ואז אנחנו שמים, מתחילים לשים את השלבים בתוך המים, את הסלעים, שזה בעצם המטרות. ואז מטרה, 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 מטרה.
נקודות ציון בדרך לחזון.
בול. ואז אחרי שהוא יודע מה מעכב אותו, והוא יודע מה הפלוסים ומה המינוס, מינוס פלוס נקרא לזה ככה, כן? הוא יודע מה יש לו, וגם מדברים על מודל הגיבור בכלל, שאתה יודע מה הולך לקרות פה.
תזכיר לנו את מודל, מי שלא זוכר.
כמו סרט של וולט דיסני.
כן.
שהגיבור יוצא למסע, ויש לו את שלב ההרהור לפני,
כן.
ואז הוא אומר, אני אעשה את זה, אני לא אעשה את זה, והוא יוצא למסע כי הוא רוצה לשנות משהו, אופה, סליחה, הוא רוצה לשנות משהו במציאות, כמו מואנה, כמו הנסיך הפרסי וכן הלאה. ואז הוא יוצא לדרך, ויש לו את החבר'ה שמתלווים אליו, ואת החבר'ה שעוזרים לו בדרך, ויש את החבר'ה שכאילו עוזרים לו, אבל מקשים.
כן.
כמו שאתה רוצה לגייס כסף, ואתה רוצה לזה, ואז החבר שומר, אחי, מה אתה צריך את זה?
Okay.
אתה צריך כוחות וידע לדעת שרגע, רגע, רגע, זה ההוא שמוריד אותי. ואז העזרה מגיעה לך ממקום שלא האמנת. איזשהו דוד ואומר לך, אחי, לך עם האמת שלך, עם סיגריה, אתה יודע, פעתיק כזה. ואז אתה ממשיך, ואז אתה רוצה לחזור, ואז כל איך נקרא לזה, התפאורה שלך משתנה, ואז אתה צריך להאמין בערכים שלך, ולמה עשית את זה, והייעוד והגשמה.
להתחבר, ליסודות.
למה אנחנו פה בכלל, ואז יש לך את האימות הגדול מול השד הדרקון, שזה בעצם אתה.
כן.
ואז אתה מתחיל את הדרך חזרה, ואתה חוזר, זה היה בקיצור כמובן, ואז אתה חוזר לאותו מקום שהיית, ואתה רואה אותו פשוט במיניים חדשות. זה תהליך השינוי שכל בן אדם שמן שרוצה לרזות עובר, כל יזם בהייטק, או בעל חנות, או מאמן כושר, עובר כשהוא רוצה לעשות שינוי, וזה המסע שאני עברתי כשעשיתי את השינוי בין מאמן כושר למאמן מנטלי.
אז בוא תסביר לנו על ההערה הזאת שהייתה לך.
אז התחלתי לאמן, אתה צודק, גביתי סכומים בזמנו שלא היו מקובלים למאמני כושר.
שזה כבר היה פורץ דרך, וזה מתחבר למבנה אישיות שלך, שאתה אמיץ מאוד, מאמין בעצמך, עם ביטחון עצמי מופרז.
לא יודע אם מופרז.
בזמנו היה מופרז, אולי עכשיו התמתן.
אני לא יודע, זהו, זה השאלה. מה זה מופרז?
מופרז זה לקוות פי ארבע ממחיר שוק, בזמן שכולם צריך להיות.
נכון, אין ספק שאם, לתחושתי הסובייקטיבית, כן? אם לא הייתי מצליח, ואכן הייתי יושב בבית בחושך, והייתי אומר, אבל זה מה שאני רוצה, זה מה שאני רוצה, ולא הייתי מקבל את זה, אז אכן זה היה מופרז. אבל שילמו, אז מה אכפת לי?
כן.
ובסוף הגעתי למצב, כמו שאמרתי, הטיסו אותי מטוסים פרטיים בעולם, בוא תאמן פה, בוא תאמן שם, כל מיני אנשים שונים.
כמו שרונלדו נוסע עם הספר שלו? הם נסו עם המאמן.
כן, הייתי חלק מצוות של אנשים, והגעתי לאיזשהו מקום בעולם, באיזושהי סיטואציה, שאמרתי שהרבה אנשים אחרים משלמים המון כסף להיות שם, ושלא יהיה, לא יהיה דברים מקשרם. האנשים שלקחו אותי, אני אוהב אותם, הם מדהימים, באמת, הכל בסדר. הם עשו את העסקה, הכל טוב. אני הסכמתי לזה.
כן.
ואז הבנתי שזה לא מה שאני רוצה לעשות בחיים.
נפלה עליך הערה.
מה אני פאקין עושה פה? כאילו, אם אבא שלי היה חי, כאילו, מה בן אדם, מה? מה? מה, אתה עושה אגדו בבריכה? אתה עושה מסאז'ים לאנשים, אתה כאילו, רפי פרסקי אמר, כמה פעמים ספרת עד 10 ושום דבר לא קרה.
כן.
מה הבן אדם? ואז אמרתי, די, באמת קיבלתי גואל. ואז אמרתי שאני רוצה לעשות שינוי יותר קצר לבן אדם, והקואוצ'ינג או האימון הוא באמת יותר זבבם, זה לא תהליכים של שנים.
בכמה היית אז, אדם?
לא מזמן זה.
5 שנים? לפני 5 שנים. ואז הגיע האומץ, שפה יכול להיות שאתה צודק, הוא באמת היה מופרז, שאני בן אדם שמשלם משכנתה, עם בת זוג, זוגתי לחיים, שתי בנות, ומי לקבל עשרות אלפי שקלים בחודש, המשכורת שלי עמדה על 0.
אופה.
כי סירבתי לקבל אימוני כושר. והרווחתי 0 שקלים בחודש.
ועכשיו אני חושב שתהיה פה סתירה באישיות שלך.
בבקשה.
כי הפסקת את הכל במכה אחת. לא הפסקת בהדרגה. חזרת מהסירה, אני כבר מבין לפי המיינדסט שלך. אתה אומר, אין אפור, אתה אומר בשטח האפור, אין שחור ולבן, אבל בטח חזרת, אמרת, טוב, אני אימונים לא לוקח יותר, אני חותך הכל ואני משנה הכל. אני צודק או שאני צודק? כי בדרך כלל אני צודק.
תחושה, אני משוכנע שכיף לחיות ככה. אני טועה מלא, לא יודע מה איתך.
כן.
אני וזוגתי עברנו 3 חודשים לטייל בחול.
אוקיי.
טיילנו בחול, ואז זה היה מין דרך נפלאה לומר, אני כבר לא יכול להיות מאמן כושר.
כן, fade away.
בדיוק. אני לא יכול לאמן, אני בחול. ואז מי שכן אימנתי זה אנשים שמשכתי אותם מהפרקטיקום שעשיתי במכון אדלר, שאמרו לי, אנחנו רוצים להמשיך אותך. שתבין, אני אימנתי ב-50 שקל לשעה,
כן.
כי זה מה שחשבתי שאני שווה. אני, עם הביטחון שלי, נדב, העיר סטטטטה, בגיל 40 פלוס, לא מסוגל לגבות יותר מ-50 שקל בשעה. וזה התהליך שעשיתי עם עצמי, ואמרתי, אתה נותן ערך לאנשים,
יפה.
תיקח יותר. עזרתי אומץ ולקחתי פי 3, 150 שקל לשעה, שזה עדיין בדיחה. שוב, 2 ילדות, משכנתה, וכן הלאה וכן הלאה. וכשחזרתי מה3 חודשים האלה בחול, כבר חזר נדב חדש, שמבין שיכול לעבוד בזום, ואז עברתי לגור בחיפה.
וואה.
ורוב הלקוחות שלי הם בזום, כי הם גרים בכל הארץ ובכל העולם, ויש לי קליניקה בתל אביב, שאני גם פוגש פה אנשים, ואני עושה להם את האימונים שלי. אבל כן, זה אכן אומץ להגיד, אני עכשיו מרוויח 0 שקלים, ואני מתחיל דרך חדשה, כי אני מאמין בעצמי. להגיד לך שקשה לסרב, קשה לסרב. אנשים עדיין אומרים לי, תקשיב, הנה הבת שלי, לא שלמה עם עצמם, תעשה אותה רזה, להלן צ'ק פתוח.
כן.
כך, לא רוצה. ועדיין החבר'ה העשירים אומרים לי, אחי, נו, בסדר. יאללה, בואו, כן, הבנו, בסדר, יאללה.
כן.
אלון גל, בסדר, נו, יאללה, תחזור.
תעשה את הקואוצ'ינג תוך כדי גדר יציאה.
כן, כן, כן,
אחי, ברור. תרוץ תוך כדי, תן לנו טיפים.
יש, אני, גם הייתי, הייתה לי מישהי כזו, כן?
כן.
תוך כדי ריצה. אבל כן, הייתי חזק. והיום מה שאני עושה, זה 80% מהזמן שלי, זה לקוחות כאלה פרטיים. יש לי את הקאנטרי שאני מקים כרגע בנהריה, נכון להיום, אנחנו בחודש מרץ. אני מייעץ לעוד איזשהו סטארט-אפ, מגניב מאוד, של אורח חיים בריא. ואת הקורס הזה, זה קורס אימון מנטלי למאמני כושר.
זה משהו חדש שאתה פתחת?
כן, הנה עוד פעם.
יזמות.
יזמות.
למעשה אז יש יזמויות בכל החיים שלך, בכל שלב, עשית יזמות מסוימת.
ותחושת מיצוי מהירה מאוד.
כן.
הייתי בקיקבוקס, אמרתי בוא נעשה מדריכי קיקבוקס, אז אמרתי בוא נקים את הפדרציה הישראלית לקיקבוקס.
ואחרי שנה כזה, הבנתי.
ואחרי כמה שנים, עם אנשים מדהימים.
זה בעיה של כל היזמים. כל היזמים הם מצמיחים משהו, בשלב מסוים הם רוצים כבר שהוא יעוף מהקן.
ואז אמרתי לאורלי בר וצאלה, מלרדת בגדול.
כן.
בוא נעשה קבוצות הרזיה. אז הייתה לי בפתח תקווה, צפון תל אביב, ראשון, חיפה, ומשהו פה ליד פתח תקווה, משהו לא יודע איך זה נקרא. והלאה, שחררתי. כי אני חייב להמשיך הלאה.
אז אתה יודע את הסייקל כבר. אתה יודע שיש לך יזמות טובה, היא צומחת. בשלב מסוים אתה אומר, אוקיי, אני משחרר אותה, כי אני רוצה כבר להתרכז ביזמות הבאה. אם לא, אתה פשוט משתעמם.
נכון.
כי ההתלהבות האמיתית היא הפריל של אני לא יודע מה הולך לקרות, או יש עוד דברים זה, וברגע שהדבר כבר יש לו תוצר מוגמר, והוא כבר קיים במציאות, הוא כבר לא מרגש באותה צורה כמו...
ומה שמרגש כל פעם, זה משהו אחר. אז לקחתי את הפרויקט הזה בנהריה, שאמרו לי, המקום פח, המקום לא מרוויח, המקום כלום, בוא תעשה משהו.
זה האתגר. האתגר מרגש אותך.
וזה היה נחמד גם, כאילו היו כתבות בעיתונים, לפני לא מזמן, חודשיים, שלושה, נדב מאירסון, תל אביב, חוזר לנהריה, וזה, זה כאילו
הישועה.
הסגירת מעגל שלי, החדר כושר שלא פתחתי ברפת, הנה אני פותח אותו על הראש העיר, טטטי, טטטה, זה נשמע מגניב. כן, ושמה צריך להניע אנשים אחרת, כי זה אנשים שונים בחיפה, ובתל אביב, ובנהריה. מדהים שאמרת מדיה חברתית, כי אני מבחינתי עדיין חושב תל אביב.
כן.
אבל מגיעים אליי אנשים מחיפה, שמשלמים מחירים של תל אביב, וכנראה שהם מתורגטים אוטומטית על ידי האינסטגרם וכו', כי מגיעים אליי יותר אנשים מחיפה. מעניין.
בוא נדבר רגע על מחירים, על כסף. מה זה כסף? בשבילך.
מה השאלה?
את השאלה הטובה, היה פה עמרי כהן, וכל אחד יש לו ביטוי אחר, שמתי לב שזה מושג אבסטרקטי, כסף, אהבה, כל אחד מפרש את זה אחרת. מה זה כסף בשבילך? כי אני רואה שעשית פה פעולות, לקחת את עצמך מהמרכז, שכל החיים שלך מושרשים פה, חברים, משפחה, פרנסה, לעבור לגור בבת גלים, לייעץ לקנטרי, שנמצא בכלל בנהריה.
בנהריה.
כן. וזה הכי לא מיינסטרים, זה בדיוק הקצה השני.
אז בוא נגיד, לפני שאני עונה לך, אני גר בחיפה, אני מתאמן בקרוספיט חיפה, ופעם בשבוע אני מתאמן בבת ים. למה? לא יודע. אני נוסע לבת ים בשביל להתאמן, כי המאמן...
לא, התשוקה של היזם.
כי המאמנת שלי שמה, ויש לי חבר יקי דיין, הוא... פוליטיקאי לשעבר נקרא לזה, שאני כל, זה כאילו הדאטה השבועי שלנו, אבל אתה מבין שזה לא רציונלי.
כן.
זה לא רציונלי לגור בחיפה ולהתאמן בבת ים.
כן.
אני מסכים. יש לי ולכל בני אדם מערכת מאוד סבוכה עם כסף.
אוקיי.
לא מזמן עשיתי באיזשהו דבר אחר שאני עושה את משחק הכסף. זה משחק מדהים שאתה מחלק, אתה בוחר, אתה יכול להביא כסף, אתה בוחן את המערכות יחסים שלך מהכסף. זאת אומרת, אם עכשיו אתה היה פה 100 שקל, 100 שקל, 100 שקל, 100 שקלים, סליחה.
אוקיי.
והייתי אומר לך, חובה עליך רק לקבל. והיית רואה מה קורה לך בגוף שאני נותן לך 100 שקל, והוא נותן לך 100 שקל, מה היית מרגיש? אם היית מרגיש, יש לי 300 שקל, או שהיית אומר, מה, אני אביון? יאללה, קחו את זה ממני. אסור לך לסרב לקחת.
אוקיי.
סיבוב הבא, כמו שאסור לך לסרב, עכשיו אסור לך לתת. משחקים. אז הייתי שעה את המשחק הזה, ואתה בוחן, תנסו את זה.
רגע, עניינת אותנו.
הכסף.
עניינת אותנו. הלאה, מה החוקים של המשחק? אחד, אתה מקבל, שתיים, אתה נותן?
זה מה שיפה, שכל סיבוב של שתי דקות, החוקים משתנים.
וזה בודק את התגובה הרגשית שלך למצבים מסוימים שקשורים לכסף. פעם אתה יכול לקבל, אתה לא יכול לתת. ואתה רואה את היחס שלך בעצם להתנהלות עם כסף במובן.
אני עוד לא הצלחתי, נכון. לא הצלחתי להבין את החוקים של המשחק עדיין.
החוק משתנה.
כי הוא משתנה כל הזמן.
ומי קובע אותו?
מישהו, ואתה לא יודע מה החוקים. אז הוא אומר לך, אוקיי, בשתי דקות הבאות, אסור לך לתת, מותר לך רק לקבל.
אוקיי.
ואז אתה אומר, אוקיי, יש לי שתי דקות. אני אנצל את הזמן, אני לא אנצל את הזמן, תראה מה קורה, תראה מה הוא עושה, מה זה רגע, אבל הוא יש לו יותר, יש לי פה, יש לי שם.
כן, זה מזכיר לי את המחקרים של פרופסור דן אריאלי.
כאלה, כן, על השקר וכן הלאה. נכון, אז הסיבוב הראשון אסור לך לסרב לקבל, ועכשיו פה אסור לך לתת, אלא מותר לך לבקש. ואם אתה מבקש ממני, חובה עליי לתת לך. ואתה רואה בן אדם שעומד מול השני, אין לו כסף, והוא אומר, אתה יכול להביא לי שקל, ואתה רואה אותו נמס. ואתה רואה את הבן אדם, אומר לו, אחי, קח 100. לא, לא, אני רוצה רק שקל. ואתה רואה מה קורה לך עם כסף.
אתה מבוכה, ואז למעשה אתה מחבר את זה לעולם הרגשי. מה קורה לך ואיך אתה מתמודד?
אומר, ועכשיו הייתי קל איתך, זה רק שני סיבובים פשוטים. יש פה איזה 12 סיבובים. 12 מעניין. סיבובים, וזה מטורף. וסך הכל אני הבאתי למגרש 20 שקלים.
הבאת קצת כסף לפודקאסט?
כן, אפילו קפה לא קיבלתי, אבל...
נשב, נעשה במשחק.
בעונה הראשונה אני קיבלתי אספרסו, קיבלתי אספרסו, אבל אני פה ברדיו חברתי.
כן. נורא אחרי זה מכינים שחור פה.
הכל חברתי פה, כל אחד מביא הוגה מהבית.
הכל חברתי. אז לגבי יחסים עם כסף, אני חושב שהיחסים שלי עם כסף זה כמו יחסים שלי עם הבת זוג שלי, עם הילדות שלי ועם עצמי.
אוקיי, מה זה?
משתנים כל הזמן. אני מאוד אוהב כסף.
אוקיי.
אבל יש גבול מה אני מוכן לעשות בשבילו. לפעמים אני אשמח all in ולהגיד, חבר'ה, לרדת בגדול. 3 חודשים אני לא בבית, דברו איתי ביי.
כן.
ולפעמים אני אומר, מה? אני לא רוצה 30,000 שקל בחודש, כי אני רוצה כאילו עוד איזה צ'ק של 30 אלף שקל בחודש, כי אני רוצה בשלוש להוציא את הבת שלי מהבית ספר.
הבנתי.
אז זה משתנה. זה משתנה כי לפעמים אני ביוון, אני הולך עם, עם, עם שרוואל בים, ואני אומר, וואי, איזה כיף, איזה כיף. ולפעמים פה אני עובד, עובר ליד עזריאלי ומדגדג לי להעביר את הקליניקה שלי, כי אני רוצה נוף עירוני. אז כמו כל דבר בחיים, זה משתנה. ואם יש בן אדם שאמר לך, אני תמיד כזה, וואלה, אני לא יודע אם הוא אמיתי עם עצמו. כי אני כל הזמן אוהב את עצמי. לא נראה לי. אחרת לא היה לי עבודה.
כן.
גם שאתה רונלדו, יש לך משברי מוטיבציה. וגם שאתה בר רפאלי, את לא תמיד אוהבת את עצמך. ושוב, בגלל זה יש לי עבודה. אז המערכת יחסים שלנו, כמו כל מערכת יחסים, היא משתנה כל הזמן, פעם למעלה, פעם למטה, פעם צריך, פעם לא צריך, וזה מדהים שכמה שאתה מרוויח יותר, אתה מבין שאתה, הכל בסדר, אתה רוצה להרוויח יותר, מה שדיברנו בהתחלה.
תגיד, מעניין אותי לשאול, כמה לדעתך היום אתה עובד עם אנשים מנטלית, אתה לא בהכרח מאמן אותם פיזית? כמה...
לא נקודה.
נקודה. אבל כמה אתה רואה עדיין את הקשר, זה גם שאלה שקצת התמודדתי איתה, כי היו קטעים שאנשים הגיעו אליי ויאללה, אז אנחנו בשיח, בפסיכולוגיה ובלהבין את הלפני ובלהבין את האחרי, ויש המון טכניקות והמון כלים ומדיטציות, אבל לקח לי קצת זמן להבין שיש סיבה לזה שאני הגעתי לזה דרך הספורט ודרך התנועה. זה עדיין בעיניי חלק הכרחי, כי זה, אם אני יודע באמת, אם יש לי משמעת כלפי הגוף, אם אני יכול לייצר, להרים לעצמי את האנרגיה, אז באיזשהו מקום זה מאוד מאוד קשור גם למנטליות, לאיך אני רואה את הדברים.
אין ספק שחובה על כל בן אדם לעשות ספורט. פשוט לא הייתי. כן. אז אנחנו מדברים על זה, אני מפנה אותו למאמנים, אני מפנה אותו לדיאטנים, אני מפנה אותו ל-whatever. אנחנו מדברים על איזה סוג ספורט מתאים לו. שהייתי קטנה, רקדתי. היום אני רוצה לעשות פילאטיס מכשירים, אבל אני מבינה שאני אראה תוצאות אם אני ארוץ בירקון. Mm-hmm. זה נושא לשיחה. Mm-hmm. אנחנו מסיימים את השיחה, היא מקבלת ממני מה שהיא צריכה, לפעמים היא לא יודעת מה זה וזה רק נופל אחרי זה הסימונים, ואז היא עושה את זה. Mm-hmm. ואז זה השיעורי בית שלה. אז אני לא אומר לה מה לעשות, אבל היא לוקחת על עצמה שיעורי בית, ואני כמובן מפרגן לה, ואני גם איתה בקשר בשבוע, אבל לא אני זה שיעמוד לידה וירוץ.
כן.
אבל אני מאוד מאוד כמובן מכוון לזה שאנשים יאכלו נכון ויעשו ספורט. ברור.
Force of life.
כן, כי אם אתה עושה ספורט, תראה, דיברנו על ביטחון עצמי שזה מולד, אבל אין מה לעשות. כשאתה עושה ספורט, כימיה, אתה אוהב את עצמך יותר, דופמין, סרטונין, סינטונין, איך זה נקרא, השלישי שאני תמיד שוכח.
סרטונין.
אוקסיטוסין.
זה.
אוקסיטוסין, זה דווקא הורמון האהבה.
אהבה, אהבה.
זה יותר לחיבוקים. ו...
לא, אבל זה יוצא. זה משתחרר, כן. אוקיי? Mm-hmm. פורמון כזה. כשאתה עושה ספורט, אתה אוהב את עצמך יותר. אתה אוהב את עצמך יותר, אתה אבא יותר טוב, הילדים שלך אוהבים אותך יותר טוב, אתה בוס יותר טוב, אתה חבר יותר טוב, את 1, 2, 3. תעשו fucking, go to the fucking gym. כן. אני חולה עליו.
כן.
Go to fucking gym.
אז הוא אומר את זה יפה, ג'ו רוגן. הוא הגורילה הזה, כן.
הגורילה, הבלונדיני.
אבל ג'ו רוגן אומר... fuck motivation, all you need is discipline. You think I have motivation to wake up every morning to go to the gym.
כן, כן.
וזה משפט יפה.
ברור שמשמעת, סליחה, משמעת מנתחת, מנצחת מוטיבציה, ברור. כשאותו חבר שלי...
אתה צריך מוטיבציה כדי להטמיע משמעת, לא?
אז, או שיטה סובייטית, יש משמעת. אני קם בבוקר, אני עדיין בסרטון ההוא, אני מסדר את המיטה שלי כל בוקר, כי אני יודע שזה הסרטון המוכר של
האדמירל. איך שאתה מתחיל את זה?
סרטון המוכר. אני כל יום רביעי, גם כשהחבר שלי לא לוקח אותי מעזריאלי לבת ים, אני לוקח שתי רכבות כל יום רביעי, ואני נוחת בבת ים. המדריכה הייתה בשוק, היא אומרת לה, אתה באת מחיפה, לבד, שתי רכבות. למה? כי אתה...
כי יש לי זמן, הפסקתי לאמן.
משמעת, משמעת, משמעת. זה מה שאני עושה.
האמת שכן. הרבה מדברים על זה, high performance. כל האנשים שיש להם ביצועים גבוהים, למעשה... הם קודם כל, וגם בסרט הזה שראיתי עם ג'ונה היל והפסיכולוג שלו שהוא פורץ דרך, הוא קורא לזה force of life, שזה יכול לשפר, להוציא אנשים מדיכאון עד ל-85% יותר, וזה מחולק לפי שלושה דברים. החלק הראשון הוא למעשה מערכת היחסים שלך עם הגוף שלך, שזה אוכל, שינה וספורט. ברגע שאתה עושה את הדברים האלה, כבר אתה במצב הרבה יותר טוב. שאנשים לא ידעו את זה, כי אתה יודע, אנשים בדיכאון ישירות לפסיכולוג, למטפל, לקואוצ'ר, אבל הבסיס זה קודם כל the force of life. דבר השני, זה מערכת היחסים שלך מול אנשים אחרים. אם אתה בחברה טובה, שהיא סביבה מנצחת ולא מושכת אותך למעלה, ורק בסוף הפירמידה זה מערכת היחסים שלך עם עצמך, מיינדסט.
אז כמו שאנחנו רואים, שזה מחבר אותי לגישה שלי, של האימון, הכל זה מערכות יחסים.
נכון.
שאלתם אותי, מה דעתך על כסף? זה מערכת יחסים שמשתנה כל הזמן. מה, אתה אוהב את עצמך? זה מערכת יחסים. אתה אוהב את זוגתך? יסלח לי האל, כן? אז זה משתנה כן. בהתאם לכמה אני רעב, עד כדי כך.
כן.
עם הילדות, יש לומר, כן? אתה יודע, לפעמים יותר, לפעמים פחות, מה אפשר לעשות? זו האמת. אתה אוהב את העבודה שלך, אתה קם כל יום באנרגיה? די, נו, חבר'ה, בואו, תשחררו. אתם באמת חושבים שאנטוני רובינס, אהבתי לראות את הסרט שלו, אמנות יורגורו.
אוקיי.
שהוא בעצם רוצה להגיד...
אתה יכול להזדהות.
שהוא רוצה להגיד, אני גורו, אבל סבבה.
אל תקראו לי גורו.
אל תקראו לי גורו. גורו, סליחה, כמה עולה זה? יש לו קפצית לפני שהוא עולה לבמה, שהוא קופץ ומעלה את האנרגיה של עצמו. הוא מבין שהוא, אפילו הוא, שהוא קואוצ'ר מספר אחת בעולם, עולה על במה עם טריליארד אנשים, אפילו הוא צריך לפמפן את עצמו.
יש לו ריטואל, יש לו זה, יש לו...
כן.
בטח.
לגבי ריטואלים זה מעניין. אז הספורט, אני עובד עם ספורטאים, ועל הספורטאים יש להם תקסים, שזה סוג אימון, אבל קואוצ'ינג אחר.
כן.
התקסים, טקס, אם אני עכשיו יורה בחץ וקשת, אז יש לי טקס, איך אני עושה? טק. אם אני רץ למרחקים ארוכים, יש לי את הטקס בבוקר, מה קורה? יש דיבור עצמי, יש משפטי מוטיבציה, יש מטרות וכן הלאה. זה לקחתי לעולם העסקים. זה מה שהיום אני עושה הרצאה לחברות, ולזה הם כן יכולים להתחבר. נדב מעולם הכושר, תגיד לנו, איך מסי, בחצי גמר מונדיאל, מחטיא פנדל? כאילו מה? אז אנחנו מבינים שכסף לא קשור. אנחנו מבינים שיכולות לא קשור. יש פה כלים מנטליים שצריך.
להעביר בין היכולת הפיזית לבין היכולת הביצועית.
עכשיו יש רגשות. ויש התנהגויות. ההתנהגות מושפעת מהמחשבה, או רגש. אבל אנחנו צריכים שההתנהגות אי אפשר לבטל, אבל שהיא לא תהיה מושפעת. אי אפשר לבטל רגשות, אבל צריך שהם לא ישפיעו להתנהגות שלנו. כי אחרת, אתה מחטיא פנדל. כי אחרת יש לך מוצר מדהים, אבל אתה קופה.
אתה מעביר אותו לא בצורה שמוכיחה את זה.
נכון. והאנשים שמה שמוביל אותם זה נכון, לא נכון, חרטט בביטחון, הם עומדים ועושים לך מצגות ומגייסים כסף. Okay. יש לי חבר'ה הייטקיסטים מדהימים, מקבלים המון כסף, מגיעים לישיבת צוות, דג. יודע את החומר, מקצוען. אז איתו אני עובד על כלים מעולם הספורט. אותו הדבר, סימון בלס, מסי וכן הלאה וכן הלאה. ועכשיו תבינו כמה שזה הרבה יותר קשה, כשהספורטאי הוא בן 12.
וואה. אז בוא תן לנו כלים פרקטיים. עד עכשיו דיברנו על הרבה דברים, נקרא לזה בקומות הגבוהות. עכשיו יושב בן אדם בבית, מדריך בן 20, רוצה להתקדם. יש פה אינפלציה, יש פה בעיות פוליטיות, יש בעיות עולמיות. מה ריטואל? דיברתם על ריטואל, דיברתם על תכונות אופי, על מיינדסט. בוא תן לי את הגישה שלך. כל השנים למדת קצת מהספורט, קצת פסיכולוגיה של הספורט, אדלר קואוצ'ינג, ולמדת מהחיים, אוטודידקט.
ואני עושה עכשיו קורס הנחיית קבוצות.
אוקיי, אז בוא תן לנו כמה טיפים.
אל תשאל אותי למה, הוא נראה לי מעניין.
אני יודע למה, כי אתה חייב ללמוד כל הזמן. זה חלק מהצורך שלך.
ליותר.
כן, וכבר אני אומר, הבא בתור יהיה CBT.
כן, שמענו.
זה השלב הבא שלי. תראה. שוב, זו שאלה מאוד גדולה מה בן אדם צריך לעשות, אבל אני חושב שצעד גדול יהיה לדעת, זה גם הנושאים שהכי עובדים, אמונות מגבילות. לדעת לזהות מה האמונות המגבילות שלך כלפי עצמך וכלפי הלקוחות או ה-whatever שלך, ולדעת לזהות שזה לא האמת המוחלטת, אלא זו באמת אמונה מגבילה, ווואלה, יש מצב שזה לא אמת, ויש מקום לאתגר אותה.
אני אקשה עליך.
בטח.
לא יודע מה האמונה המקבילה שלי.
אז אני שואל, למה אתה לא...
זה קשה.
כן, לא, אז אני אומר, למה אתה לא מצליח עד עכשיו? תספר לי.
הבנתי, אז פה אתה כבר נכנס לטיפול, אבל בוא נגיד...
לא, זה לא טיפול. אני שואל, למה אתה לא... שאל את עצמך, למה עד היום לא...
לא הצלחת.
הצלחת, ואז הוא יגיד, טוב, כי קורונה.
אוקיי.
אתה אמונה מגביל למספר אחת.
ואז, כן. בדיוק, ואז תרשום, אני ואתה עכשיו יכולים לרשום אצלך 30 אמונות מגבילות, שוואלה, לא יודעת איזה אמונה מגבילה. למה עד היום אין לך מיליון שקל?
הבנתי.
ואז אתה אומר, ואתה אומר סיבה. מה הסיבה? כי קורונה, כי אין לי אבא עשיר, כי אני מחפש זוגיות, כי אני גר במרכז, כי אמא שלי מתה, וכן הלאה. אלה הם אמונות מגבילות.
אני מסכים איתך, אני בכוונה מקשה עליך לטובת השיח, כי בן אדם יושב, כי אני גם למדתי את אותו תחום, אז פחות או יותר המוח שלי עובד על אותו תדרים. אבל בן אדם עכשיו יושב בבית, הוא לא יגיד לי עכשיו, מה זה, איזה אמונות מגבילות?
אז הנה, אני אתן לכם כלי. שבו בבית, אם אתה מאמן כושר, או אם אתה מישהו שמחפש זוגיות.
כן.
בוא נלך לזוגיות. מה הסיבות שאני לא מוצא זוגיות? אחד, אני לא נראה טוב.
אוקיי.
שתיים, אני לא מלומד. שלוש, אני רומני. מותר לי כי אני רומני.
כן, אוקיי.
אני רומני.
גם לי.
ארבע,
פה רוב.
מצוין.
כן.
הבאתי שלוש, אני יכול להמשיך ככה עשר.
הבנתי.
אוקיי? עכשיו, על כל אחד כזה, שים סימן שאלה. אחד.
Am I?
אני לא נראה טוב.
כן.
ואז אתה אומר, וואלה, בוא נדבר על זה עם עצמי.
כן.
ואז אתה אומר, הדבר השני, אני לא מלומד. אני לא מלומד? זאת אומרת, וואלה, אני לא מלומד? Am I? כאילו, רגע, אני מכיר אנשים קצת יותר טמבלים ממני שמצאו זוגיות. יאללה, אחד שלישי. אני רומני. זאת אומרת שאין רומנים בזוגיות? ואז אתה מבין שכל הדברים שעצרו אותך, כל הדברים שעד היום החזקת אותם, וואלה, אפשר לאתגר את זה, אפשר לשים סימני שאלה. עכשיו, כמו שאתה מאתגר אותי, אני אומר, תאתגרו את עצמכם על הכל. אני שותה מפלסטיק. אני שותה מפלסטיק? למה אני שותה מפלסטיק? זה לא בריא. יש לי אייפון. למה יש לי אייפון? למה אין לי אנדרואיד? למה... על הכל.
כן, זו אולי הסתכלות מאוד מאוד עמוקה, וזו פילוסופיה שממש מלווה אותי בחיים, של הטלת ספק. אני מטיל ספק כל יום במה שאני עושה, כי אנחנו נוטים לפעול באוטומטיות, אנחנו יותר פועלים, 95% אולי מהחיים, אנחנו נפעל אוטומטי, ולתרגל מודעות ונוכחות, ולקבל החלטות, ולבחור את המילים שיוצאים לי עכשיו מהפה, זה דברים שבדרך כלל אנחנו פשוט יורים, יורים, יורים. אז להטיל ספק, יש פה הרבה, הרבה רבדים. להטיל ספק כי אנחנו עושים דברים באופן אוטומטי על בסיס החוויות הקודמות שלנו. ויש לנו גם את המערכת ההישרדותית של הפחד, שבכל פעם שאני חושב משהו חדש, אני נסגר כדי לא לעשות פעולות שאני לא יודע איך הם יעלו.
אז בואו נדבר על המילה פחד. Yes. אתמול, מתאמנת שלי אמרה לי, אני מפחדת מניתוח שאני הולכת לעבור. היא ספורטאית, והיא צריכה לעשות ניתוח במיניסקוס. אוקיי? Okay? כן. סליחה? לברום. מה זה פחד? הפחד זה
אי ודאות.
החבר ששומר עלייך. ילד שאין לו פחד, הוא נופל, הוא לא שם ידיים, נפתח לו אף. ואז הוא מבין, אוקיי, אני מפחד מאש. אז מה זה אני מפחד מאש? כי המנגנון הזה אומר שהכל בסדר. אחותי, אם לא היית מפחדת מאש, משהו לא היה בסדר. אם אני, נדב, צריך לפתוח את פיור בן יהודה, ולא רדות לי הברכיים, משהו פה לא בסדר.
כן.
אמור להיות פחד. אם יש פחד, חבר'ה, הכל בסדר, המנגנון עובד. למי אין פחד? לרוצחים, וכאלה שיש להם בעיות פסיכולוגיות קשות מאוד.
פסיכופטים.
פסיכופטים, סליחה.
כן.
המרחק לא...
כן.
הם גם יעברו פוליגרף.
והם יעברו אותו בלי בעיה.
בדיוק. עכשיו, הפחד, אם אני מגדיר אותו כאויב שלי, אני אפסיד. כי במלחמה יש מנצח ומפסיד, ומה שהוא אומר לי שהוא ינצח. אז אני, להפך. קודם כל, אני צריך להגיד לו תודה, אח שלי. תודה שאתה פה, תודה שאתה שומר עליי, להלן כמה סיבות למה אני לא צריך אותך כרגע. אחד, אני בוטח בעצמי. שתיים, המצב הכלכלי, 1, 2, 3. ג', whatever. הבחורה עם הניתוח אתמול, בחורה מקסימה, מדהימה. הפחד חבר שלך. יפה, אז עכשיו תגידי לי, מה הסיבות שאת עכשיו מנהלת איתו דו שיח, ואת אומרת לו, זוז, כדי שתוכלי להתקדם. אחד, היא אמרה, הניתוח זה ניתוח למטרת שיקום. מעולה. שתיים, אני סומכת על הרופא. מעולה. שלוש, אני עושה הכנה מנטלית. אז הפחד עכשיו יכול שנייה לזוז, אבל להישאר צמוד אלייך כי הוא חבר שלך?
כן.
יאללה, התקדמנו.
יפה.
זה נטו מערכת הזקה שרוצה, פועלת באמת לטובתי, וללמוד להידיין איתו, כמו בהרבה שיח עם רגשות אחרים. כל פעם שיש לנו רגשות שמעכבים אותנו, הרבה פעמים רגשות אולי נקרא לזה בסקאלה השלילית, אם אנחנו, איך בפרק אחר דיברנו על זה, לשבת איתם לקפה, לשבת עם החרדה לקפה, לשבת עם הביקורת, עם האשמה.
מעולה.
ולהבין, אפילו אשמה, זה כלי שאני מאוד אוהב, אם אני מרגיש אשם בנוגע למשהו, ושוב, זה קשור גם לקטע של עידוד, וזה קשור להסתכלות חיובית, כי אני מרגיש אשם על משהו רק בגלל שהוא חשוב לי, כי אני יודע שאני יכולתי לפעול בצורה יותר איכותית, שיותר אולי. משקפת אותי.
אולי. אולי.
וזה משהו שיכול...
אולי.
סד גור אומר משפט יפה על פחד.
אני אומר כאילו, אני אומר אולי, יכול להיות שיכלתי, אני לא יודע. כי אם באמת היית לוקח דלתות מסתובבות, אם באמת היית פועל אחרת, יכול להיות שהתוצאה הייתה שלא הייתה מבסוט ממנה. אולי. אז גם פה אנחנו שמים את הסימן שאלה.
כן.
זאת אומרת, רגשות, מי שאומר, אני רוצה שלא יהיו לי רגשות. אחי, אתה חי בסרט.
אתה לא תחיה, אתה...
גם זה הדרך שפוגעים, זה הדרך שפוגעים באנשים. אבל פחד, אתה יודע, אני לא רוצה להיכנס למצב הפוליטי, אבל לשלוט על ידי פחד, פחד זה רגש מאוד מאוד חזק, שאתה יכול לשלוט במדינות שלמות, ואתה יכול להניע אנשים. ראה דוגמת הקורונה. פחד זה משהו שהוא מאוד מאוד חזק, וסד גור אומר משפט יפה על פחד. הפחד הוא דמיוני, אתה מפחד מדברים שלא קרו. הוא לא קיים, אתה יכול לפחד, לא יודע, להתרסק במטוס. זה לא קיים. והרבה פעמים אנשים משרישים את הפחד הזה, ובאמת, אם אני אנגיש את מה שאמרתם, זה לנהל, אני לא יודע כמה אנשים באמת ישבו עכשיו ויכתבו את הרגשות שלהם, למה אני לא מצליח, או למה אני לא מוצא זוגיות, וינהלו את הדיאלוג הזה עם עצמם, על למה אני מפחד, ולמה, או כמו שאמרת, שאלת השאלות, מה הייעוד שלנו בחיים האלה, למה אנחנו פה? שזה שאלות גבוהות, אבל אני לא יודע אם באמת הרבה אנשים מגיעים לתשובה שלהם.
אני אגיד לך, כי לא הרבה אנשים מוכנים לעשות אימון. לא הרבה אנשים מוכנים לעשות שינוי. כמה פעמים עברתי ליד השלט של הולמס פלייס ואמרתי, אחרי חודש, וואלה נרשמתי. וואלה נרשמתי, אבל גם לא עד שהיא חזרה אליי, טטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט את החיים שלי, אבל אני לא רוצה לשנות באמת, כי טוב לי, כי אני נמצא במקום הטוב שלי וכן הלאה.
זה עוד פעם
אותו מעגל.
המעגל, הלופ הזה.
אז אותו בן אדם שבאמת רוצה לעשות שינוי, צריך לשבת ולרשום. כי אחרת זה לא יקרה לבד. אז באמת שהייתי מאמן כושר, הייתי כוח רצון להשכרה. היום? פאק, לא. אח שלי, בוא נעשה סדר. אם אתה לא, אתה באת אליי, לא בשביל לשבת על הספן, לא פסיכולוג. אתה באת אליי בשביל לעבוד.
כן.
אני לא נבח עליו, אבל אני מאוד ברור.
פה זה רכב בין מקצועיות לבלבול מוח. בשלב מסוים אתה אומר לו, תשמע, חבל על הזמן שלי והכסף שלך, ובוא נתקדם.
אחי, באתי אליך, אבל קצת כואב לי הראש. אוקיי, סבבה, לא לוקח לך כסף, ביי, להתראות, דבר איתי אחרי זה. מזל שזה גם בזום, רוב הפגישות שלי. אז מי שמוכן באמת לעשות שינוי, מי שמוכן קצת ללכת אחורה בשביל ללכת קדימה, וואלה אחי, אני איתך.
את האקסטרה סטפ.
כן, אני איתך לגמרי. אבל אם אתה אומר, כן, כמו שבלרדת בגדול אמרו לי, נו, אז למה אני שמנה? למה אני שוקלת 120?
זה היה באמת ניסוי פסיכולוגי מעניין.
ברור.
אתה עובד עם אנשים הכי קשים שיש.
עד היום יש לי בחור
שהתחיל... והסטטיסטיקה היא גם לא טובה, היא נקדם. 90% חוזרים למשקל שלהם.
ברור. ולא בגלל לרדת בגדול, אלא כי אנשים שהם שמנים. יש לי עכשיו בחור שאני מלווה, אבל הוא חכם. הוא מבין שהוא צריך ליווי מנטלי, נטו. אני לא מאמן כושר שלו. יש לו מאמנת כושר מדהימה הלוואה על כולם. אתה מכיר אותה. אבל הוא שוקל 186 קילוגרמים עם בעיות קשות מאוד בקיבה, ועכשיו הוא כבר שוקל 120. כי הוא מבין שהוא צריך ליווי של מאמנת, ומזל שהמאמנת אמרה לו, אפ, אני לא לבד. תיקח גם את נדב, כי אתה חייב ליווי מנטלי, כי זה לא עובד לבד. אז אם עכשיו באה אליי בחורה שאומרת לי, נו, אז למה אני שוקלת 120? אז העבודה היא לא על למה את שוקלת 120, כי זה לא רלוונטי. זה הפסיכולוג. אותי מעניין מה עכשיו עושים, ואיך אנחנו יוצאים מזה, ואיך את לא שואלת אותי, אלא בעצם אני שואל אותך.
למי שלא יודע מה ההבדל למעשה בין קואוצ'ינג לפסיכולוגיה, אם תרצה תרחיב על זה, אבל שאני למדתי קואוצ'ינג, למעשה זה התחיל שרצו לקחת פסיכולוג לקבוצת כדורסל, ולמעשה לא היה זמן לחפור בעבר. אז אם אני אקצר לשורה התחתונה, רצו מישהו שיביא תוצאות מהר, מבלי לגעת יותר מדי בעבר, וזה למעשה המהות של הקואוצ'ינג.
הייתי שמח להרחיב, אבל לא צריך. דייקת את זה מאוד יפה. יש לי מישהי אחרת שאני מלווה אותה, ששואלת אותי, נו, אז למה אני מפחדת לצאת מהבית? שוב, זה לא רלוונטי. וברגע שהבנו שזה לא משנה האחורה שלה, אלא משנה שמה שהיא עשתה דווקא מאוד הגיוני.
כן.
כי זה היה פחד, כי זה בסדר, כי 1, 2, 3, ואני מנרמל את זה, ואני אומר לה, אבל הכל בסדר.
זהו, בדרך כלל העבר רק יגרום לנו להבין שזה לגיטימי, וזה טבעי, וזה קרה,
עצם השאלה,
זה יניע אותנו קדימה.
עצם השאלה, למה אני שמן? או עצם השאלה, למה אבא שלי נפטר? או עצם השאלה, כל השאלות האלה.
אני חוזר לעבר, עמוק לשם, ואני...
כן, לא, חברי, עכשיו וקדימה. זאת אומרת, כי כשאני בתוך הבור כרגע, אני לא רואה איך אני יוצא. בוא קודם כל נצא מהבור, ואחרי שיצאת מהבור, וואלה, יש מצב שאם תסתובב אחורה, אתה תראה מה הפיל אותך. אם יש לך זמן, אבל זה לא חובה.
יפה.
אבל כן, לא מעניין אותי למה הגעת לזה, מעניין אותי מה עושים עכשיו. לא מעניין אותי, נדב, עד עכשיו, באמת, יזם חמוד ילד, נדב, אני לא מצליח לגייס כסף. נו אז,
מה צריך לעשות?
מה, אתה רוצה חיבוק? מה, אני לא מצליח, סבבה, אוקיי, ומה עכשיו? מה אתה רוצה לעשות? אני רוצה לגייס כסף, אוקיי, עכשיו אתה כבר חיובי, עכשיו זה אוקיי, בוא, עכשיו נדבר על זה.
כן.
אבל כשאתה בסחלה, כשאתה בנמוך, וואלה.
זה עניין של מיקוד, האם המיקוד שלי הוא בבעיה, או במה שאני לא רוצה לפתור, וזה מאוד השיח, בגלל זה אני מאוד עובד גם על קטע, כשאני אומר משהו שלילי, אני לא תה-תה-תה, אני בורא את מה שאני לא רוצה שיקרה.
בול.
זה בזבוז של זמן, זה בזבוז של אנרגיה, לא קורה שום דבר חיובי עם זה, אז פשוט לקח את עצמי למקום של מה אני באמת רוצה, המוח חושב אחרת, הכוח של שאלת שאלות, דיברנו על זה גם בפרק הקודם, אני גם ימליץ מאוד פה להיכנס לפרק מהעונה הקודמת, שעשינו אני ונדב, והיה יופי של פרק, נגענו בעוד נושאים שנגענו בהם היום, והייתי שמח שנעשה איזשהו סיכום דרך שאלה שמעניינת אותי. אתה בן אדם שחי את הספורט, כל החיים שלך, הבנת עם זה באמת את נבחי הנפש יותר, אתה עוזר לאנשים בהרבה מאוד רבדים. יש דברים שנדרשים, כמו שאמרת, לספורטאי, לריטואל, יש דברים שנדרשים כדי לשמור על עצמי בטופ. וכל העולמות גם משיקים, בין אם זה רוטינה פיזית, בין אם זה משהו מנטלי, בין אם זה נשימות, בין אם זה לנסוע לחול, לטבע. אז הייתי שמח שתגיד לנו דברים שעוזרים לך להיות בטופ בכל המישורים. אם זה גם דברים שאתה גם ממליץ לאנשים שאתה מלווה, שככה ייתן גם עוד כלים לאנשים שנמצאים בבית.
בטופ של הפיזי או בטופ של העשייה?
גם וגם, מה הריטואל שלך?
בטופ פרפורמנס שלך, הדברים שמבחינתך הם שומרים אותי בטופ, והם כנראה יכולים לעשות את זה גם לאחרים. גם מנטלית, גם נפשית, גם...
כמו שאמרנו שמשמעת מנצחת מוטיבציה, אז להתאמן סדיר וקבוע, אני אצטט את הממציא של הקרוספיט, ובענפי ספורט שונים, וזה מה שאני אוהב שהקרוספיט מאוד מגוון, גם ריצה, גם שחייה, גם הכל.
מה הציטוט? הציטוט הוא
לגוון,
לשלב.
Try no sports every time.
וואו,
כל הזמן. וגם אם אתה עושה גם ספורט יחידני, אז לא, גם אתה עושה קבוצתי.
יש גבול לכמה מוטיבציה תהיה לך כיחיד.
כן. אז זה חשוב. אני כל הזמן לומד, כמו שאמרת, אז אני חושב שכל הזמן ללמוד זה מאוד חשוב. זאת אומרת, בגלגל החיים, אני צריך שיהיה לי מספרים גבוהים בכל הפלחים. גם בפנאי, גם בהכל, זוגיות, כספים, כלכלה, בית, גיאוגרפיה. אני חושב שעשות זה איזונים. להבין שאני חייב להיות מאוזן בהכל. כדי להיות on my prime, זה כמו ההרצאה שלי, יש לי משפטי מוטיבציה שאני אומר לעצמי. כמו שאני אומר לספורטאים, כמו שאני אומר לאנשים, יש את המשפטי מוטיבציה שאני אשכרה. עומד מול הראי ואומר אותם.
מה?
כל מה שעשית, you're not gifted. אגב, אני אפילו מוכשר, המאמן קראטה, המיתולוגי שלי, אמר פעם לאמא שלי, הוא לא משהו, אבל זה מסגרת, אתה יודע.
כן. תורף כמה אנחנו זוכרים את זה.
כן, ברור. כן. זה זה.
דרך אגב, דיברתם על אמונות מגבילות, זה מתחבר לזה. זה יכול להיות מישהו שאמר לך משהו פעם.
אמר משפט, והיית...
נתפס. יצאתי עם מישהי שהיה לה קושי לבשל, ושחפרנו לעומק, היא הבינה שאימא שלה הייתה יושבת לה פה. לא, אל תעשי ככה, תחתכי ככה, תחתכי.
מבאס? כשעברה
לגור איתי, פתאום היא אהבה לבשל. אז לפעמים שאתה מפרק את זה, זה באמת מהנקודות הקטנות האלה, שהמאמן אמר לך שאתה לא מספיק טוב, קורה שני פייט, שלושת האפים, או שאתה תוכיח לכולם שאתה הכי טוב, או שבאמת אתה...
תברח ולא תעשה את זה.
לרדת בגדול, מישהי אמרה, אני לא מקשיבה לדיאטניות, ובסוף היא הבינה שבכיתה ב' שלחו אותה לדיאטנית, והיא חשבה שהדיאטנית אמרה לה שהיא שמנה, ומכיתה ב' יש לה כרגע שלושה ילדים, היא לא מקשיבה לדיאטניות. כשהיא הבינה את זה, אגב, היא סיימה את לרדת בגדול, לא ירדה קילו.
כן.
חזרה הביתה, הבינה בדיוק את מה שאמרתי עכשיו, סקלק. מה זה ירדה? עפה. אז כל מה שאני אומר, I practice what I preach. גם על המשפט הזה אפשר לדבר, אבל לא נסחף. זה לדעת את המטרות. אין לי חזון, אבל יש לי מטרות מאוד ברורות. לקחת משפטי מוטיבציה ובאמת לתרגל אותם. כל הדברים האלה חשובים. ולדעת שהכל יחסים. זה דברים מאוד 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 חשובים. זה עוזר לי. כמובן אנחנו משלבים את זה עם הספורט והוליזם, טוב, אתה יודע, שוב עוד פעם, אני גולש לטיפים של וויינט ואני לא שם, אבל אל תפחדו באמת לשאול שאלות ולאתגר, כמו שאתה מאוד 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 יפה אמרת קודם. ואמרת טופ, אני לא חושב שאני בטופ שלי, אני באמת לא חושב שאני בטופ שלי, אני בן 48, אני עושה ספורט, אני מנהל דברים, אני עושה דברים, אני מאמן, אני לא יודע אם אני בטופ שלי.
אתה אש, אתה בטופ, בגלל זה אני שואל מה אתה עושה.
תודה.
באנו להרים. אז רגע, אז אני אפרק את זה.
פסיכולוגיה חיובית, אני...
כן, הלכנו על פסיכולוגיה חיובית.
קבוע.
לא, אז אני אפרק את זה, למי שלא יודע מה זה מעגל החיים, זה תרגיל מאוד ותיק מקואוצ'ינג, למעשה דמיינו פיצה עם 8 סלייסים, בכל סלייס אתם כותבים קטגוריה מהחיים שלכם, אם זה קריירה, אהבה, זוגיות, מיניות, כלכלה, משפחה, ובמעגל הזה, בסלייסים האלה, אתם מדרגים מ-1 עד 10, שכל דבר יהיה מדיד, ואיך אתם יכולים להתקדם, אם לצורך העניין דירקתי את חיי האהבה שלי ב-4, מה אני צריך לעשות מ-4 ל-4.5, איזה פעולות. והדבר הנוסף שדיברת עליו זה לכתוב. לכתוב, מדברים על זה גם בסרט, וזה, הרבה אנשים מדברים על זה, זה פשוט להוריד את המחשבות לדף, והמוח עובר איזושהי התפתחות. אתה רואה את המחשבות שלך על דף, דברים הרבה יותר צלולים מאשר שהמוח מתפזר, בייחוד בעידן האינסטנט, שהמוח מתפזר לכל כיוון אפשרי. ו-high performance people זה לא טופ, כי הטופ, גם אילון מסק הוא לא בטופ שלו. אף אחד הוא לא בטופ, אבל על מנת לעשות הרבה ביצועים ברמה גבוהה, אז צריך להתחבר לאוכל, שינה, שזה הדלק שלנו, ואימון גופני. ואימון מנטלי, שזה ללמוד. נדב, מה אתה רוצה? איזה חותם אתה רוצה להשאיר? זה שאלות שאנחנו שואלים כל מרואיין שלנו.
נראה לי שעוד 100 שנה אחרי שאני לא יהיה, אני אשמח אם יגידו, מה יגידו בהספד שלך?
אוקיי, בדיוק.
מה יגידו בהספד שלך? האמת שזה... טוב. שזה מצחיק, כי פעם אחרונה שהיה פה, אורן דיבר על זה, ואמרתי, תגיד, מה זה ההספד שלי? כאילו, נתת לי רשימה.
כן, כן, כן.
אני הייתי שמח שיגידו, הנה בן אדם שחי את החיים, I did it my way, ובאמת הצליח, גוף שלישי, כן? הצליח להשפיע, כאילו חי מתוך שליחות, מתוך ייעוד, והצליח להשפיע על אנשים עם התשוקה הגדולה שיש לו בלטרוף את הכל. זה מה שהייתי שמח שיגידו אולי.
שתשפיע על כמה שיותר אנשים.
הנה בן אדם שהשפיע על כמה שיותר אנשים, ולחיות לפי התשוקה שלו, והפשן באנגלית זה נשמע יותר טוב, ולשנות, השאיר חותם על העולם הזה. וכנראה, עם כל הכבוד לזה שאני מאמן יותר אנשים שעושים ספורט מאשר לא עושים ספורט, זאת אומרת, יותר אנשי עסקים, הייטק ווואטאבר, מגיעים אליי, זוגיות וזה, אני הקור שלי, האסנס שלי, זה הספורט. זה האורח חיים בריא, וכל הדברים האלה נכונים, אם זה מדיטציות, אם זה יער, אם זה נשימות, אם זה מים, זה האורח חיים בריא, וזה קומפוזיות, stay composed, אסוף, להישאר אסוף, stay composed, סטייל.
כן, וזה הזכיר לי באמת מה שאני רציתי לעטוף עם כל הדברים מהסיכום שעשית לנו הסגב, זה בעצם ההבנה שאם אני באמת רוצה לקחת את החיים שלי לטופ ולחיות החיים במלואם, יש דרושה עצירה. כי הבסיס שלנו הוא אוטומטיות וריאקטיביות, והרבה פעמים סטרס והרבה פעמים פחד, וצריך לעצור כדי להבין לאן אני הולך, מאיזה מקום זה בא. אני צריך לעצור כדי לכתוב את הרגשות, אני צריך לעצור כדי לכתוב מטרות, אני צריך לעצור כדי לשאול שאלות. וזה משהו שרוב האנשים באמת קצת בורחים מהם לצערנו במציאות הזאת. כן. אבל אנחנו פה כדי לפתוח להם קצת את החשיבה ואת התודעה. אז עכשיו אני אסכם, מסגב, יש לך משהו ככה לפני הסיכום?
לא, אני מאוד נהניתי, ואני חושב שנתנו פה הרבה כלים מעניינים. אני בן אדם מאוד פרקטי ומשימתי, ואני חושב שגם נדב מאוד משימתי, ובסופו של דבר, כמה ששניכם הוליסטים, אבל פעלת 20 פעמים רק בשיחה הזאת, פתחת עסקים, ניסית מחירות, ניסית מרקטינג, ניסית חשבונות, התנסית בדברים שבכלל לא היה לך מושג כמו ריקוד, ואתה עדיין מתנסה ולומד ומתפתח. אז אני חושב שהדברים האלה הם באמת חיוניים, ואני רואה שהם חוזרים בכל יזם, בכל תחום. לזרוק את התיק מעבר לגדר, ופשוט לעשות, ולא לפחד להיחשל. ואתה הוספת לעצור, שזה באמת, הרבה פעמים צריך לעצור. למה זה מילה שהיא רעה בדרך כלל בעסקים? תשאל את העובד שלך למה, או את העובדים למה, זה תמיד רעה. אבל את עצמכם, זה טוב לשאול למה.
ואולי גם הקונוטציה החיובית, למה אתה כן רוצה את זה, למה זה חשוב לך.
בדיוק, ולקחת את הלמה לעצמי. למה באמת זה צריך להיות ככה? מי קבע? וככה אתה יכול לערער על כל מערכת החינוך, על מערכת המשפטים, על חוקה, על כל דבר. למה? מי קבע? לא לקבל כל דבר כמובן באליו.
הדבר המשמעותי שאני יוצא מפה היום, זה שאני הבנתי מה המכשיר הזה עושה. זה פשוט המצלמה.
כן.
ואתה כל פעם לוחץ, וזה מה שקורה.
טוב, הייתה נתבות.
מה, לקח לי רק שעה, לא? אני חד כתב, חבר'ה.
מולטיטאסטינג.
קואוצ'ינג איתי, זה התשובה.
ונזרוק פה גם להבין פשוט ששאלת שאלות זה אחד ה... זה כאילו הקינג את המוח. זה דרך פשוט לשנות את כל הנוירונים והחשמל שקורה לנו במוח. כשאנחנו שואלים שאלה, המוח חייב לענות עליה. אבל אם אני שואל למה זה קרה לי, אז אני פתאום עוד שעה אבין, זה בגלל זה, בגלל זה, אני אמצא את כל הסיבות שלו. אבל אם אני אתחיל לשאול שאלות, כמו שאלה שאני אוהב, איך החיים המושלמים שלי יכולים להיראות? איך היום האידיאלי יכול להיראות? איך אני בגילום הערכים הכי גבוה שאני יכול, איך זה נראה? ופתאום המוח והדמיון מתחילים דווקא לפעול במקום שאני רוצה. כי תמיד הפחד גורם לנו באופן אוטומטי לשאול למה במובן השלילי. מה יכול לקרות? למה זה יכול לא לעבוד? למה לא? אז לקחת גם את הכוח של שאלת שאלות. נדב, יש איזה משהו שאתה רוצה כזה להגיד לסיכום?
ששמחתי מאוד לבוא. פעמיים. פעם אחת כי כיף לראות את ישגב ולראות שגם הוא עשה דרך מדהימה וכיף לראות את ההתפתחות שלך.
תודה רבה.
זה הדבר הראשון. ודבר שני, אם חזרתי לפה, זה סימן שיש עונה שנייה. ואם יש עונה שנייה, הסימן שגם אתה בהתקדמות. וזה כיף מאוד מאוד לראות את זה וכיף מאוד לראות שאתם מפיצים את מה שאתם עושים. שער כוח ותמשיכו.
גרציה, גרציה. ותודה רבה אז לכם, חבר'ה שהייתם כאן, תודה רבה למאזינים, לצופים בבית. אם אתם מקשיבים בספוטיפיי, באפל מיוזיק, אז הפרק זמין גם ביוטיוב, מוזמנים לעקוב אחרינו, כל פעם תדעו שעולים סרטונים חדשים, מוזמנים גם לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות, לקבל עוד טיפים, עוד מוטיבציה לגבי כל הדברים שאנחנו עושים. מוזמנים לשתף עם חברים, עם בני משפחה, אם קיבלתם ערך, זה עוזר גם להפיץ את זה לעוד אנשים. אנחנו נתראה בפרק הבא.
נמסטה.
נמסטה. הראש של כולנו. אוהבים. We'll be right back.